שלום. השיעור היום יהיה הרבה מאוד בחומש, מתוך ניסיון לרדת לאחת מדרכי המדרש של חז"ל. נתחיל ממשהו שלא קשור לכלום, כדי להבהיר את הכוונה. נפתח רגע במדבר, פרק י"ג. וזו דוגמה, אני יכול לתת גם דוגמות אחרות. פסוק כ"ג. פרק י"ג, פסוק כ"ג, בחטא המרגלים. וכך כתוב שם, ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויסעו ובמות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל. והקורא באופן טבעי תמה, כן, אם למקום קראו נחל אשכול כשהם הגיעו אליו, אז מה המשמעות שקראו לו עכשיו אשכול, על אודות האשכול, כבר נקרא נחל אשכול. אפשר כמובן להידחק באמירה שנקרא ויבוא עוד נחל אשכול השם העתיד, אבל זה תירוץ שאומרים רק שאני מבין. כדי לענות על זה בצורה פשוטה, אנחנו צריכים להסתכל בכתיב. ויבוא עוד נחל אשכול, כתוב אשכול בארבע אותיות, א', ש', כ', ל'. ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, כתוב בחמש אותיות, א', ש', כ', ו', ל'. ואז נראה את המקום ההוא קרא נחל אשכול, שוב בחמש אותיות, על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל. כדי להבין את הדבר הזה יותר טוב, ניתן להסתכל, אם אתם לא רוצים לדפדף, אז תנסו להיזכר או להאמין לי. באזור חברון, ששם ישב אברהם, היו לו שלושה בעלי ברית, שנקראו ענר אשכול וממרא, הם מופיעים בספר בראשית פרק ט"ו. ראיתי רק עכשיו לקחו הנערים, ענר, אשכול וממרא מהם יקחו חלקם. אשכול כתוב שם בארבע אותיות, כלומר בעולם חוסר. כאן גם כן מדבר שהמרגלים הגיעו להר חברון. בהחלט ייתכן שכמו שיש בהר חברון אלמני ממרא, כך יש שם גם נחל אשכול, ואולי גם הר ענר. כלומר, האנשים האלה היו אנשים מהמקום, וודאי האזורים נקראו על שמם. וכשאנחנו מדקדקים, אם כן מקדיב, יכול להיות שהגיעו אל נחל אשכול, כלומר אל הנחל שנקרא שמו של האיש אשכול. כשהם קראו משם אשכול ענבים, הם קראו לנחל אשכול על השם אשכול הענבים. מה המשמעות? הם השגו את השם. השם היה אשכול בלי וו, והם קראו אשכול עם וו. דברים דומים, קצת פחות מוצלחים, ניתן לראות במקומות אחרים. אתם למשל תראו, אותה קושיה ניתן לשאול. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לבית ומקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. אתם תגלו שכשיעקב נשא לסוכות, זה סוכות סמך כף תו. כשהוא קרא למקום סוכות, הוא קרא למקום סמך כף וו תו. כלומר, שינויים יכולים להיות שהם רק על סמך הכתיב, והדברים האלה יכולים לגלות לנו שהדברים שקורים בחולם חסר או בחולם מלא, זה לא מקרי, זה דברים שבאים עם כוונה. אנחנו צריכים להבין מהי הכוונה. לפעמים זה יכול להביע אפילו מילים שונות, אפילו כוונות שונות. אני אומר את הדברים כהקדמה. אני עובר להקדמה נוספת, הקדמה פשוטה וקלה. בין כל הדברים שעומדים לפנינו, אני רוצה, לפני שאני אתייחס לסוגיה עצמה, להתייחס למקרה אחד בודד. והמקרה הבודד הוא הסיפור שבמקרה לגמרי הוא גם פרשת השבוע. אז בואו נסתכל כאן על שאלו תלמידיו את רבי יהודה בן מועץ. הגמרא כאן מביאה שיטה ומביאה מספר תנאים שסוגרים הם למקרא, ואחד מהם היא מביאה את רבי יהודה בן רועץ ואומרת כאן שאלו תלמידים, זה בתחילת דף ד' עמוד א', כשהיו תלמידים את רבי יהודה בן גוריץ, נקרא אני 70, אני מזכיר את הפסוק, ונקבה תלת וטמאה שבועיים כלידתה, ו-60 יום ו-6 מימים ו-7 דמי טהורה, ובכן במקום שבועיים נקרא אני 70. יכול תהיה ולדת את נקבה טמאה 70. אמר להם, תימא ותהיה בזכר, תימא ותהיה בנקבה, מה כשתהיה בזכר בנקבה כפליים, כשתהיה בזכר בנקבה כפליים. זאת אומרת פשוט, אחר שיצאו, יצא ומחזיק אחריהם, אמר להם, מי אתם זקוקים לכך? שבועיים קרינם ויש אם למקרא. חשיבות המקרא, המקרה הזה, על כל המקרים האחרים, זהו המקור היחיד שיש לנו בכל ספרות התנאים, שמתייחס לשאלה של אם למקרא, מול משהו שהוא לא אם למקרא. כל השאר זה פרשנויות של המורה. לא מופיע בתנאים בשום מקום, יתר על כן, ברור לגמרי שהפרשנויות של האמורים, של האמוראים, אינם פרשנויות מחויבות המציאות. ואם ניקח למשל את מה שכל כך פשוט בסוגיה שלנו, שסוכות, מחלוקת רבי שמעון ורבנן, אם צריכים 4 דפנות או 3 דפנות, תלויות אם אומרים סוכת או שאומרים סוכות, משהו כל כך פשוט, בסוגיה, בסוכה, בדף ו, עולות לא פחות מ-4 אפשרויות להבין את המחלוקת. וזאת רק אחת מהן. יש גם הרבה מאוד אפשרויות אחרות. כגון, אם אנחנו צריכים סוכות אחד, ללמוד שכח או ששכח, זה דבר מובן מאליו. כגון, אם דורשים תחילות או לא דורשים תחילות, שאלה שמדבר גם עליה. כלומר, אין צורך להעמיד את מחלוקת התנאים דווקא אם יש אם למקרא או יש אם למסורת. אנחנו רואים סוגיות שזה בצורה אחרת. לא לומר שבירושלמי, נקודת המחלוקת שם שונה לחלוטין בין רבי שמעון לרבנן, בכלל לא אם למקרא, אם למסורת, אלא משהו אחר. דוגמה נוספת אפילו קיצורית יותר. היא מה שקורה לנו במסכת מכות. פה אנחנו יכולים לקרוא בתוך דף העזר את הדברים. מי שרוצה, כמובן אני יכול לפתוח במכות. נשמת המרזל בכתו והרג. רבי אומר אינו גולה והחכמים אומרים גולה. מן העץ שמתמכה רבי אומר גולה והחכמים אומרים לא גולה. אני אסביר קודם כל את המחלוקת, בלי קשר אליהם למקרא ואין למסורת, פשוט כדי להבין את המחלוקת. נשמת הברזל מקטור זה, במושגים שלנו היינו קוראים לזה היום רשלנות פושעת. מדוע זאת רשלנות פושעת? בגלל שמשהו בציוד שלך היה פגום. אם הברזל מסוגל להתנתק מהקט, משהו בציוד שלך שאתה היית אחראי עליו היה פגום. כן, כלומר, בואו נגיד מכונית שנסעה והתנגשה בגלל שהבלמים לא עבדו. בסדר? מתי הפעם האחרונה שעשית טיפול? לפני 72,000 קילומטר. יש לך בעיה, כן? אם הבלמים לא עבדו, זאת בדרך כלל בעיה של הנהג. לעומת זאת, כשאנחנו רואים נשמת הברזל, שהברזל שמט מן העץ המתבקע, זאת רשלנות שאיננה פושעת, רשלנות. לא יודע אם בכלל רשלנות. משהו שאולי בקיצוניות הייתי מגדיר אותו, משהו שיש בו כוח עליון. לדעת רבי יהודה, אדם גולה רק על מה שיש בו כוח עליון. על רשלנות פושעת, הוא לא גולה. אחורה איך אותה חוטא נזכר? צריכים לזכור שהגלות יש בה גם שתי מעלות. קודם כל יש בה כמובן כפרה. היה שם בעל בוט הכהן הגדול, אבל הדבר השני, שאנחנו קוראים בתורה, הגלות גם מגנה על הרוצח שגואל אדם לא יבוא להרוג אותו, כן? אם הוא איננו גולה, פירוש הדברים שאנחנו לא נותנים לו מקלט בעיר המקלט. אם גואל אדם יהרוג אותו, זה בעיה שלו. נעזור, אני יודע, מכיר את כל המחלוקות, זה לא הנושא שלנו. אבל בכל אופן, לדעת רבי, גולה כאמור רק שהברזל שמט מן העץ המתבקע. כשיש כאן רשלנות, שהיינו מגדירים אותה רשלנות פושעת, הוא איננו גלוי. לדעת חכמים להפך. ונשמת הברזל מכתום, שם הוא גולה, כיוון שברשלנות פושעת גולים. לעומת זאת, כשהוא בקע מן העץ והעץ מצא את ראו ומת, זה נקרא כוח עליון, זה מקרה של קרוב לאנוס, והוא לא גולה דווקא בגלל שמצבו קל יותר. זו המשנה. כתוב בגמרא, תני אמר להם רבי לחכמים, וכי נאמר ונשל הברזל מעצו, אבל לא נאמר אלא מן העץ. אילו זה היה מהקט, היה צריך להגיד, נשל הברזל מעצו. עכשיו, למי אמר שהקט עשויה דווקא עץ? אולי היא עשויה מפלסטיק, לא יודע, לא היה פלסטיק, עשויה ממשהו אחר. נשל הברזל מן העץ, אם זה מעצו, אז אפשר להגיד שזה הקט. אם זה מן העץ, שיבוא את זה וביר לכתוב עצים, זה כמובן הדבר השני שהוא אומר, זה העץ שמדובר עליו. וכן, יש כאן נימוק ברור מאוד בברייתא, וגם בספרי הדבר הזה מופיע, למשל הברשל, מן העץ המפקע או מן העץ המתבקע. רק, הגמרא אומרת, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, ושניהם מקרא אחד על שני, נשל הברזל מן העץ, רבי סבר יש אם למסורת, ורבי סבר יש אם למקרא. אתם רואים, הפרשנות הזאת היא אפילו נגד הברייתא. זה פרשנות אמוראית, זה פרשנות שלא מופיעה בדברי התנאים. זה פרשנות אמוראית מובהקת, כך גם לגבי המקרים האחרים. אנחנו כמובן נבחן מקרה למקרה, אנחנו גם נבחן את המקרה הזה, אבל כל השאר אלה דברי אמוראים. אם כבר נגענו במקום היחיד שהתנאים מדברים עליו, אז בואו באמת נסביר את המקרה הזה, זה מקרה שבסך הכל ניתן לסגור אותו מהר, וגם בפרשת שבוע נתחיל אם כן ממנו. וכן, אם נקבה תלד ותמאה שבועיים כנידתם, גם התלמידים אולי ותמאה שבעים כנידתם. נחמד. גם ההיגיון מוכיח כרבי יהודה בן הורץ. וגם הניקוד מוכיח כרבי יהודה בן הורץ. והשאלה היא, מה חשבו התלמידים? מה, הם לא ידעו שבתורה קוראים ותמאה שבועיים? הם קראו בתורה עם נקבת הלד וטמאה 70 כלידתה. לא הייתה להם דרך קריאה מקובלת בעם ישראל. הם רצו להפוך שבועיים ל-70. אפשר להגיד, לדרוש. אבל זו הדרשה שעומדת בעליל נגד הכתובים. אומרים גם כל הראשונים, הראב"ד על הספרה אומר, ואומרים זה גם כל הראשונים. כן, זה ניתן להידרש כיוון ששבועיים היה אפשר לכתוב עם וו, נכון? שין ועד וו, שבועיים, יתרה מסוים. אפשר היה גם לכתוב בשני יהודים, נכון? כלומר, לא לכתוב בחמש אותיות, אלא לכתוב בשבע אותיות, שבועיים. נחמד מאוד. אבל זה, אבל סליחה, זה לא נכון. תבדקו ותראו את כל המקומות שמדובר על שבוע בתורה, זה תמיד כתוב בקובוץ ולא בשורוק, אל תמציאו לי כתיב חדש. סליחה, אני יודע שאני אומר את זה נגד כל הראשונים, אתם ידעו, אני מכיר באפשרות הזאת, אני מתקשה מאוד להכיר באפשרות הזאת, שהתורה תכתוב בכתיב לא נכון בגלל איקלמיטי. המילה שבוע מנוקדת בקובוץ ולא בשרוק, נקודה, כולם מכירים את השמות התנועות. קובוץ זה שלוש נקודות אלכסניות, שרוק זה וו עם נקודה בבטן. המילה שבוע בכל מקום, תסתכלו, מלא שבוע הזאת. תסתכלו שבעה שבועות, תספור לך, מאחל לך חמש לקמה, תחל לספור שבעה שבועות, זה תמיד בקובוץ. אין שני יהודים, אין חיה כזאת, בשום מקום. כתוב עיניים, וכשכתוב רגליים, וכשכתוב שמיים, זה תמיד כתוב עם יהוד אחד. אי אפשר להמציא כתיב חדש. עולה מכאן ששבועיים כותבים בדיוק כמו שכותבים שבעים. אז למה שלא תעדיף את הניקוד הנכון, ותיקח ניקוד משובש. נדמה לי שהתשובה יש לחפש במקום אחר, לא בשורוק ובקובוץ, או בשום פנים ואופן, לא בשורוק ובקובוץ, אלא באמירה שאין מילה שנקראת שבועיים בשום מקום במקרא. זה לא קרה. גם אין חודשיים, וגם אין שנתיים. הדבר היחיד שיש זה יומיים. הדבר היחיד. אין שבועיים, אין חודשיים, אין שנתיים. הים הזה הוא מתאים כמעט תמיד רק לדברים כאלה זוגיים, כלומר שבאופן טבעים זוגיים, כמו רגליים, עיניים, אוזניים. יש גם פי, כי שבעתיים הוא כאן, או את הכבשה שלהם ארבעתיים. פי, אבל זה משהו אחר. אין מילה כזאת שבועיים, זה גם לא מתבקש בתורה. התורה אומרת, כן, אישה כתוזריה וילדה זכר, וטמאה שבוע אחד כמי דידת ותת תטמא, נכון? מה אתם אומרים נכון? וטמאה שבעה ימים, כי מי נידת פודה תמדה, לא כתוב וטמאה שבוע, וטמאה שבעה ימים. ממילא, מה שהיה מתבקש כאן, על פי כל תוכן ועל פי כל היגיון, וטמאה ארבעה עשרים. זה המתבקש. לא מתבקש דבר אחר. ואם אין מילה כזאת, ברור שאני אעדיף לקרוא מילה שמוכרת, שידועה בתורה. אם מכוח כל ההקשר, נדבר על ההבדל בין מקרא ומסורת, אבל אם מכוח להאפשר, היה צריך להיות כאן מספר ימים ולא מספר שבועות. והמושג שבעה ימים קיים לנו לאורך כל פרשיות הטומאה, מטומאת מת ועד טומאת משכב ומושב, ועד כל הטומאות האפשריות. אם המספר שמופיע זה שבעה ימים ולא שבוע, אז גם כאן לא היה צריך להופיע שבועיים, צריך להופיע ארבעה עשרים. כלומר, יש כאן מה היה מתבקש מבחינת התוכן לעומת המילה כפי שמיוקדת לנו. עדיין, יש כמובן מקום לשאול את השאלה. בסדר. אבל הרי יש לנו מסורת לקרוא שבועיים. הרי כל אחד מהתלמידים האלה שמע פעם את אבא שלו קורא בתורה, והיה פעם בבית כנסת. ואם הוא לא יחזיק ביד עיתון של שבת, אז הוא שמע שקוראים שבועיים, ולא שבעים. על כורחנו, אני לא רואה מנוס, דבר לא מקובל, אני יכול להגיד לכם את התירוצים שנאמרים על זה, אבל אף אחד מהם לא התיישב על ליבי. כן? הייתי כבר מי שמנסה לומר שכמו בקרנות שעושים ממוצע בין לבין, אז אולי גם כאן נעשה ממוצע, ואז הייתי את 106 שבועות. כן? אבל למה שאתה לא תעשה כדי? למה שאתה לא תכתוב כך? פה מצד אחד 70, כלומר 10 שבועות, מצד שני 2 שבועות, ואז אנחנו נעשה ממוצע 6 שבועות. מה אנחנו מרוויחים את זה? יש גם מסבר אחר, רבינו דוד ברן. תסתכלו, לא התיישב על ליבי. אני אומר את עניות הבנתי כאן. כן? יש לנו סוגי תומות שונים. אני כרגע מוציא מן הכלל את תומת מת, שיש בה שעת הפך פרה אדומה. זה כרגע מחוץ לעניין, אבל יש לנו סוגי תומות שונים וחומות שונים. והתומעה החריפה ביותר היא מטמאי משכב ומושב, שזה מה שכתוב כאן. לכן כתוב כי מי נידת הדבותה תטמא, מטמאי משכב ומושב. אגב, שימו לב, למקרה הזה ניתן להסביר אותו אם לומדים היטב את המבנה, כרגע אני לא אעשה, כרגע אני אשאיר אתכם ככה יותר בקושייה, אבל שימו לב, התורה אומרת וטמאה שבעת ימים כי מי נידת הדבותה תטמא, למרות שהיא עדיין לא אמרה כמה זה ימי נידת הדבותה, זה כתוב רק בסוף פרשת מצורע. בסדר, אני יכול לעשות את
זה. זה
הגמרא
מזבחים.
שמה? שזה
בעצם ממוצע,
כדי להשוות ביניהם. הסתמכתי על הגמרא מזבחים למתחיל. אמרתי את זה לגבי קרנות. לא, בקרנות זה מתקבל על הדעת. בקרנות זה מאוד מתקבל על הדעת. על זה אנחנו נדבר, אני אעבוד על הממוצע עוד הרבה. אבל כאן זה לא מתקבל על הדעת. למה שהתורה תכתוב מספרים כאלה? את המילה קרנות התורה צריכה לכתוב, כדי שנדע שותים דם על הקרנות. אז התורה יכולה לכתוב את המילה קרנות עם ובליבה ואתה תעשה ממוצע. אבל לכתוב סתם שני מספרים ששניהם הבל, רק כדי להגיע למספר שלישי שהוא אמיתי, באמת, נו.
מה אומר את זה מפורש שגם אני
מכיר? לגבי מה?
מה?
לגבי קרנות, יודע.
לא, אני
גם אומר
את זה לגבי
התורה, ולמתחת עבודה. אני לא זוכר, אני ראיתי שם את
ה...
שכחתי, מה? תגיד, תקרא.
אלא מעט הרתומה שבועיים שניפתי, מה נקרא ואני מסורת, הבאים בטרן ביי למיטר?
לא, יופי, כמו רוב הזה כדי לדחות, כיוון ששם זה פרדוקסלי. זה פרדוקסלי, זה לכל הדעות פרדוקסלי לגמרי. אתה לא רוצה להגיע למספר 42, אז תכתוב לך 70 ותכתוב לך 14, כדי שאתה תשב עם עכשיו ותגיע לזה שהתכוונה ל-42. בקרנות זה הגיוני, משהו אחר. שוב, התירוץ שאני אתן זה לא תירוץ חלק, זה לא תירוץ שאי אפשר גם למשוך עליו את הכתפיים, אבל אני אומר, שוב, יש לנו תומעת משכב ומושב שהיא תומעה חמורה, יש לנו תומעה קלה מאוד, והיא התומעה של דמי הטהורה, כן, שנאמר בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, יש לנו גם תומעה אמצעית, והיא תומעת מגע רגילה שאיננה תומעת משכב ומושב. לכאורה, אם אני יכול לקרוא את המילה הזאת בשתי צורות, ולא סתם בשתי צורות, יש סיבות לקרוא אותה בשתי צורות. אחת, בגלל המקרא, וגם בגלל הכפל מזכר, ואחת, בגלל המספר, כן? בגלל שאתה מדברת על מספרים ולא על שבועות, אז אולי באמת תהיינה כאן שתי דומות. תהיינה כאן תומעה של משכב ומושב במשך שבועיים, ותהיה תומעה רגילה יותר קלה במשך 70, ותהיה דמעות עוד יותר קלה במשך 66. כן? בכל קודש לא תיגע ואלא מקדש לא תבוא. אולי היה ניתן לרבות כאן עוד סוג תומעה יותר קל, במשך כמובן לא 70 נוספים, אלא השלמה ל-70 מתוך שבועיים, השלמה 70, כלומר 56 יום. היא, כלומר, תומעה חמורה מאוד 14 יום, תומעה קצת חמורה 56 יום, ותומעה קלה 66 יום. כלומר, היה אולי מקום לחשוב על זה, וכאן כשהוא אומר להם יש אין למקרא, המשמעות היא אנחנו צמודים לחלוטין למקרא, ואיננו דורשים את המסורת. זה בעצם מה שאומר כאן רבי יהודה בן רועץ. אם תסתכלו במקורות שהבאנו, הבאתי גם את הספרה, ושם עולה עוד הווה אמינא, והיא מעניינת וניתן לפלפל בה, אתם יכולים לראות שהוא אומר גם, אוק לך לדרך זו, זכר שימי תורתו מועטים, ימי תומתו מועטים, כיוון שימי תורתו רבים אינו עדין שיהיו ימי תומתם מעוטים, כלומר רק שבוע, תלמוד לומר ותמה שבועיים כנידתה, שני שבועות שהם 14. כלומר שבאמת זה בא לעוד סיבה, לא אעשה עכשיו את כל החשבון כדי שנספיק עוד משהו, אבל מכל מקום מה שאומר להם באופן מוחלט, יש לנו תומעת שבועיים, אין לנו שום תומעה נוספת, אבל אני טוען, דבר אחד ברור, ודאי שלא היה עולה לדעת ללמוד כאן רק 70, למרות שזה הגיוני, שיש לנו מסורת ברורה לקרוא שבועיים. אני גם בעוד רשה אחת, ואז אני רוצה שניגע בעצם המושגים, הם למקרא והם למסורת. נסתכל על מה שמביא הגמרא מרבי יהודה בן תימא. אומרת הגמרא, והרי יראה יראה דכי ידעת עינים ופליגי. דניה יוחנן מדבר, אומר שום רבי יהודה בן תימא, שמע באחד מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר יראה יראה, כדרך שבא לראות כך בא להיראות. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה אותו לא עם שתי עיניים, הקדוש ברוך הוא רואה אותו ראייה שלמה. גם הוא אם כן צריך לראות ראייה שלמה. מה לראות שתי עיניו אף לראות שתי עיניו? פה גרסה בעצם. מה לראות הכוונה? אנחנו צריכים להפוך פה את המושגים. מה לראות? מה הקדוש ברוך הוא? רואה אותו בשתי עיניו, שוב, כמו רואה עם שתי עיניים, אבל מה הוא רואה אותו בשתי עיניו, כמו רואה אותו ראייה שלמה, אף להיראות, אף כשהקדוש ברוך הוא נראה אליו, נראה אליו בשתי עיניים, ולכן שמע בעין אחת פתור. וכאן, גם כן ראשונים באים ואומרים, וזה דומה מבחינה זאת לשבועיים, ייראה, אז יהיה צריך לכתוב בשתי יהודים. אני מצטער, אין דבר כזה. אני לא יכול להגיד אין דבר כזה. יש פעם אחת בכל התורה דבר כזה. איפה זה? מקשה תיעשה המנורה ירחה וקנה קביעה כפתוריה ופרחיה ממנה היא. מקשה תיעשה כתוב בחמש אותיות. תף יוד עין סין. אז אפשר היה להגיד גם יראה כתב בחמש אותיות. כן? יוד. יוד כלומר יוד של הנפעל. אבל זה מקרה כל כך חריג. והדבר הזה נדרש שם לעשר מנורות שהיו בימי שלמה, ורב מרדכי ברויר בספרו טוען שזוהי טעות גמורה, והוא הולך אחרי ספרי תימן, שגם במקשה תיעשה המנורה נאמר בארבע אותיות ולא בחמש אותיות, ובכן איך ללמוד יראה יראה, איזה סיבה של העולם יש לזה. כלומר, אין סיבה שבעולם יש לקרוא יראה, שיש לנו ניקוד יראה, וכאשר שתי המילים האלה נכתבות אותו דבר, ושוב אל תבוא לי עם מה שטוענים הראשונים, איקה למידה, אני מקווה בזכור. יש מילה ויש כתיב, והדברים צריכים לקדם על פי הכתיב שלי. ברור לגמרי, וזה כאן ברור שהוא איננו דורש יראה לבד. הוא בפרש אומר יראה יראה. הוא דורש כאן את שתי האפשרויות ביחד. כלומר, השאלה היא, וזו היא מחלוקת התנאים, אנחנו תכף נראה אותה, האם לדרוש רק ייראה, או לדרוש ייראה ייראה. מה הסברה? לדרוש כפול? אני עוד הבנתי, זה פשוט מצלצל יותר מדי באוזן. ויקרא אברהם את שם המקום ההוא, השם ייראה, אשר יאמר היום, אומר השם ייראה. כלומר, אנחנו נראה עוד דוגמות כאלה, אבל כשמדובר על ראיית פני השם, ללא ספק, המקור להיראות את פני השם היא מעשה העקדה. כל ההלכות נלמדו משם. הכל חייבים, חייב גם קטן, קטן שמשחק לאמו, קטן שאביו מרכיבו על כתפיו, וכל השאלות האלה, אבל מאיפה הדבר הזה שגם קטנים חייבים מעבר לעניין של חינוך במצוות, שיש חיוב להביא אותם? אני עוד הבנתי ממעשה הגעה שאברהם הולך יחד עם יצחק. בעצם כשאדם מביא את בנו, בן שלוש, כן, אשר בן שלוש, כשאדם מביא את בנו, וכל הגילאים שהובאים במסכת חגיגה, אני יכול להוכיח לך אותם ממעשה הגעה. כל הגילאים אני יכול להוכיח לך אותם משם. ואני מזכיר לך רק את המדרש, ויגדל הילד ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול, ויום יגמל את יצחק. ואחר הדברים האלה, אחר שאמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, מכל משתאות שעשה אברהם לא הקריב לפניך אפילו פר אחד, היי לך, אמר לו חייך, שאם אני אומר לו הקרב את בנך הוא מקריב, מה תגיד שזה קרה אחרי 35 שנה? המדרש עוסק חולק בעלים על הדעה שישחק היה בן 37, הוא חולק בעלים. יש לך מדרש אחר. שאומר שאברהם אמר לשרה, כן, בנינו גדל ועוד לא למד תורה, אני צריך ללמד אותו תורה, והסיפר לה שהוא לוקח אותו לבית שם ועבר. זה הוא סיפר לשרה כשיצחק היה בן 37, שיצחק צריך ללמוד תורה. זה נשמע לך רציני. אני יכול להביא לך עוד משהו. אנשים סוברים שיצחק היה ילד קטן. ומעצם מה שהתורה אומרת, אתה תבוא לבית המקדש להיראות את פני השם, תבוא יחד עם הילד שלך. בעצם תרגיש שמה אתה הולך לעשות? לתת את הילד שלך לקדוש ברוך הוא, ואתה הולך לתת לו את הילד. מה המשמעות לתת לו את הילד? כמו שמואל, ונראה את פני השם וישב שם עד עולם, או כמו יצחק, כן, ועליו שם לעולם. אני לא מדבר כרגע, אבל אתה הולך יחד איתו. כל ענייני ראייה ועלייה לרגל נלמדים, אני יכול להראות לכם אחד אחד ממעשה הקדש. ממעשה הקדש, זה זוכר לשמיים, יראה, יראה. יתר על כן, בואו נקרא את כל המקרים של ראייה. כן? כי על כן ראיתי לפניך קירות, סליחה, לפניך, מה שראה את המלאך, אני מתכוון. אז ויתבטא יעקב לעבדו, ויאבק איש עמו, ואז ויקרא יעקב את שם המקום פנואל, למה? כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. מה פירוש פנים אל פנים? אני ראיתי אותו, והוא ראה אותי. אצל גדעון אותו דבר. נכון? גם כן, עם המלאך, שהוא ראה אותו. כן, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים. אומר לכם, שלום לך, לא תמות. כלומר, לראות את פני השם זה לראות ולהיראות. ולכן יש מקום לדרשה לעשות ולהגיש את הראייה להיראות, ולהגיד, כמו שהקדוש ברוך הוא ראה אותך בצורה שלמה, גם אתה תראה אותו בצורה שלמה. אפשר ללמוד גם בצורה אחרת. הדבר, הבאתי לכם פה את המקורות המקבילים, בגלל שאני חושב שיש בהם משהו מעניין. כן, בואו נראה. בחקיקה שם, יש פה, כן. לא, אנחנו צריכים לראות לא במקורות, לא, לא, כן, במקורות, לא בדף עזר. במקורות איפה זה חקיקה? מה? שלוש. למה אין לי? איפה? אה, אני אצלי אותו דף פעמיים. אני אצלי שנייה אחת. אני אצלי אותו דף פעמיים טוב. עמוד שלוש. תוסף בחגיגה, יוחנן בן רחבאי אומר משום רבי יהודה הפסומה. שנאמר, יראה פרט לשמה. אגב, לי זה נראה יותר מתקבל על הדעת, אבל אני לא מתווכח עם מקורות בגמרא, שהמחלוקת איננה על שמה ואין אחד, אלא המחלוקת היא על שמה. אני לא מדבר פה על ראייה בשתי עיניים, הוא ראייה בשתי עיניים, אלא שאלה אם בכלל שמה חייב או שמה איננו חייב. שאני יכול, בא להיראות, ובא רבי יוחנן בן רחבי, ואומר, הוא בא גם לראות. כן? יראה, יראה. כן? אבל זאת שאלה אחרת, אבל למה הבאתי את זה? למה הבאתי פה את התוספתא? כי כתוב, השיב רבי על דברי רבי יוחנן בן רחבי, רחבי שכתוב תאווה. כלומר, רבי חולק על כלומר, רבי מה סובר? ששמה חייב. למה? כי הוא בא רק להיראות ולא לראות. זה גם הטענה של המשנה בחגיגה, זה מופיע בדף העזר. שיש לנו טענה שסובר שבא רק להיראות ולא לראות. הבאתי את זה בגלל שזו שיטת רבי, שאכן רבי סובר, יש אב למקרא, כמו שאנחנו מכירים אצלנו מירשיון ירשיון, לכן זה יותר מעניין. אבל הבאתי כאן שתי דוגמאות כדי להוציא מכלל האפשרות שאנחנו נשנה את הכתיב הקונבנציונלי. הכתיב הקונבנציונלי ביראה זה ארבע אותיות, הכתיב הקונבנציונלי בשבועיים, בשבועיים זה חמש אותיות, לא שש ולא שבע. כלומר, ולמרות זאת אנחנו צריכים את היכולת ללמוד את זה, אבל כל הדברים האלה אמרתי כהקדמה, אני רוצה להגיע בעצם למושגים, הם למקרא, הם למסורת, ומה משמעותם. כאן כמובן אני לא יכול להתחיל שום שיעור בלי שאני מוסר מודעה שאני בדרך כלל חושב הפוך מכל העולם, וגם כאן. אם היה תלוי בי, אז המושגים, ואתם תכף תראו שאני לא אומר סתם להטוטים לשוניים, אלא שאני אומר דבר שאני יכול גם להוכיח אותו. אבל אם היה תלוי בי, אז המושגים, הם למקרא והם למסורת, אומרים את ההפך המדויק למה שאנחנו בדרך כלל תלויים. עכשיו, מה פירוש מקרא? מה זה מקרא? זה מה שמונח כאן בארון, לא? זה מקרא, מקרא, מה שאנחנו אומרים לקרוא תנ"ך. אני לא אוהב את המילה הזאת. בלשון חז"ל, וגם בתנ"ך עצמו זה נקרא מקרא. זה מקרא, מקרא זה הספר. ספר התורה הוא מקרא. אם למקרא זה לקחת את ספר התורה, לראות מה כתוב, וכך לדרוש לפסוקים. מה זה סתם מסורת? מה? תורה שבעל פה. מה העיקרה של תורה שבעל פה? מה הראיה הברורה שאנחנו צריכים תורה שבעל פה? בואו, נלך לגמרא במסכת שבת. מה המסכת שבת מדברת על גוי שבא להילל, שאל אותו, אין כאן, אין כאן. שופר סיפור, כן? גוי שבא להילל, שאל אותו, כמה תורות יש לכם? אמר לו שתיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אמר לו הגוי, תורה שבכתב אני מאמינך, תורה שבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני את התורה שבכתב. הילל הזכיר. טוב, יום אחד לימד אותו, למחרת הפך לו. אמר לו, רגע, אתמול לימדת אותי אחרי. אמר לו, אתמול האמנת לי? שלכן אתה אומר שעכשיו אני מלמד אפילו. בסדר, תאמין לי, אבל מה שאני אומר לך, שיש לנו שתי תורות. אתמול לימד אותו מה שכתוב בתורה, עכשיו לימד אותו דבר הפוך ממה שכתוב בתורה, אז ברור שהוא אומר, זה אפילו. אבל מה שייך, תאמין לי שיש לנו שתי תורות. אני יודע הבנתי, בואו נגיד ברוח הפרשה שעברנו, בואו נאמר שהוא לימד אותו פרשת שמיני. וכך הוא לימד אותו. משה רבנו אומר לאלעזר ולאיתמר, וזה מאוד מאוד מתקבל על הדעת, כן? הוא אומר להם שם, איפה הפסוקים? בואו נפתח. נוכל להתחיל את הפסוק מההנדרה, אבל יותר טוב שיהיה פתוח לפנינו, יותר טוב שלא תפתח. רק אני אגב. כן. וכן, אומר שם, משה, לאהרון אלעזר ואיתמר, ואכלתם אותה במקום קדוש, אומר, קחו את המנחה, נותרת מי שישב, ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך ברוק מנה חיים מי שישב, כי כן ציוויתי. זה מה שהוא צווה אותו. ואז, בסיעו תנועה, ההחלטה, דרוש לראש משה מן עשר, אבל יצאו אלעזר ואיתמר, מאהרון הנותרים להם, ומתו אכלתם את החלטה עם הקודשים, קודשים, ואותה נתן לכם לסיעת דבון העדן. כן? לא מובן למה לקודש מי, אמר, אכלו אותה בחודש, כאשר ציוויתי. הרי זה מה שצווה, נכון? לא נכון. עכשיו תסתכלו מה כתוב. מה כתוב בהתחלה? כי חוקך וחוכמתך עם אישי השם, כי כן צוויתי. ובפעם השנייה מה כתוב? אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. צוויתי וציוויתי, אלה שתי מילים שונות לחלוטין. איך אתה מבדיל ביניהם? כך אני מבין שזו היא המשמעות שהלל הפך לאותו איש. כלומר, קחתי דוגמה כאן, הייתי מביא דוגמאות אחרות, זאת דוגמה מפרשות השבוע וגם הדוגמה הסיסית ביותר שיש לי. הוא הפך לו, הוא אמר לו, רגע, אתמול הרי קראת לי הפוך. הוא אומר, כלומר, אתה צריך להאמין. כלומר, אין לנו, תורה שבכתב לבד לא תעזור כלום. כתוב בשיר השירים עם כל ראשי מסמים. וגם בתורה יש לנו ראשי מסמים. איפה אין לנו ראשי מסמים בתורה? הבה נבנה לנו עיר וראשו מסמים. נכון? רק על פי המסורת אני יודע שראשו של המגדל איננו מסמים, אלא שראשו בשמיים. אבל איך אני יודע את זה? טוב, כאן הדוגמה היא קצת באמת, אמרתי אותה בקריצה, אבל אני נתתי לכם 10 דוגמאות. ואתה אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי הערה, ועשיר לך ארון עץ, ואז מספר משה, ויכתוב על הלוחות את כל אשר ציווה לי השם אלוהי, נכון? זה נקרא, ויכתוב על הלוחות את עשרת הדברים, נכון? לא, מה כתוב? ויכתוב. טוב, עכשיו אתם יודעים אוטומטית להגיד לו, למה? אבל לא כתוב ויכתוב, אלא כתוב ויכתוב. המילה ויכתוב והמילה ויכתוב הם מילים הפוכות. ויכתוב זה בו והיפוך, זה בעבר. ואז בעצם אומר משה, אני עשיתי את זה. ויכתוב זה הקדוש ברוך הוא הבאתי. אני מכיר את זה, כי אני יודע כמה בעלי קוראים לא מנוסים נכשלים בזה. המלחמה בשכם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם שבו ויבוזו, נכון? לא שבו ויבוזו, אלא שבו ויבוזו. משון שפייה, משון לשפוט, לא משון לשוב. וירד העית על הבגרים, וישב אותם אברהם. הוא הישיב אותם, נכון? לא, הוא לא הישיב אותם, וישב אותם אברהם. כמו משיב הרוח. מסכימים? עמק השידים, בערות בערות חמה. יש שם הרבה בערות, בער, ועוד בער, ועוד בער, לא נכון. בערות בערות חמה, בחטב סגול, רבים של בור. ולא של בער. כל הדברים האלה אנחנו יודעים רק בגלל שיש לנו תורה שבעל פה. כלומר, זה יסוד התורה שבעל פה, איך לקרוא את התורה, זה הפה. יש מקרא, וזה הכתיבה, ויש מסורת, שזה הידיעה שמעבירים מדור לדור, איך קוראים אותה בעל פה. עוד לפני שאני מדבר על ניקוד, ניקוד זה משהו מאוחר מאוד. חייבים שיהיה ניקוד, זאת מסורת. כלומר, לקרוא על פי הניקוד, זה אמור להיות אם למסורת. לקרוא שלא על פי הניקוד, זה אמור להיות אם למקרא. בואו נראה כאן במקורות שלנו, בנדרים, זה בדף העזר. בואו נראה. בנדרים, דף למזיים. אמר חננאל, מה הם נכתיב? ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש, וזום שכל ויבינו מה מקרא. ויקראו בספר תורת האלוהים, זה מקרא. לא תנך, אלא מקרא. מקרא זה מה שקוראים בספר. כן? מפורש תחום, נעזוב את זה. בסופו של דבר הוא אומר, כן, מקרא סופרים, ארץ, סמים, מצרים. יש סמים, ויש מצרים. אבל יש גם שמיים ומצרים. לדעת איך לקרוא. ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אבל הגיוני לא פחות, כי השם נלחם להם במצרים. יכול להיות הגיוני לא פחות. כאן אנחנו צריכים בדיוק מסורת, כדי לדעת איך לקרוא את זה. ודוגמאות כמובן אין ספור לדברים האלה. כך שלכאורה אני הייתי צריך להפוך את המושגים הם למקרא והם למסורת, אגב ייתכן שהם מתהפכים. במקומות שונים, בגלל שאנחנו מוצאים סתירות. למשל, תראו, בנשל הברזל מנייס, פשוט לרב, שרבי סובר אם למסורת, וחכמים סוברים אם למקרא, אנחנו נסביר את זה. בכל אופן, אמרתי לכאורה דבר מופרך, שכל הראשונים וכל הסוגיות קוראות הם למקרא, לאיך אנחנו קוראים את זה בצורה מנוקדת, והם למסורת, לאיך ניתן לקרוא את זה עם שיבוש בניקוד, נכון? אז למה בלבלתי לכם את המוח עד עכשיו? כיוון שעל פי האמת ניתן ללמוד את זה בדיוק כמו שאני אומר, אם נלך במתודה, והוא לא אומר את זה, אם נלך במתודה של הראב"ן, הבאתי לכם כאן פסקה גדולה מאוד מהראב"ן, ואני מוכן לקרוא שבעצם אני אמרתי הפוך, אבל תמיד בא אחרי ההפוך, הפוך על הפוך, נכון? ומה שאני רוצה לעשות אחרי שהפכתי לכם, אני רוצה עכשיו לעשות עוד היפוך, ואז אנחנו נעמוד ישר. אני אסביר את המתודה של הרב, אבל אולי באמת נקרא אותו. לא, נקרא את הכל, אני אקרא מהאמצע. המתודה של הרב היא קיונית ויפיפייה. וכסבר רבי עקיבא, יש לכם? הרב"ן מתקשה כאן בשאלה שבעצם ראוי מאוד להתקשה בו. וכל הראשונים מתקשים בה ונותנים כל מיני תירוצים, אנחנו ניתן את התירוץ שלנו, אבל לפני כן ניתן גם את התירוץ של הרב"ן. אני אתן אחר כך בדברי הראשונים תירוץ אחר שלא נאמר. אבל הראשונים מתקשים, ואני רוצה כאן לדבר על המתודה, הרב"ן נותן לנו כאן מתודה חדשה, מעניינת, של היפוך. שאלה כזאת, רבי עקיבא סובר אם למקרא. אין, רבי עקיבא אומר, על כל נפשות, מת לא יבוא, נפשות זה שתיים. אבל הנה, לגבי כפות תמרים, מודה רבי עקיבא שנוטלים רק לולב אחד ולא שניים. והגמרא אומרת כפת. כלומר, הוא מודה שצריכים לקרוא כפת תמרים ולא כפות תמרים. למה בנפשות אומר רבי עקיבא אם למקרא ולומד שתיים? רביעית דם משני מתים, ואילו בכפות תמרים הוא לומד שיש רק לולב אחד. רב"ן אומר כאן דבר מבריק, יפהפה, שגם אם אני אגיד דבר אחר, זה עדיין לא כך יפה כמו מה שאומר הרב"ן, וכאן אני רוצה להסתמך למה שאומר הרב"ן. וכסבר רבי עקיבא, יש לכם? כיוון תכתב נפשות מת, סליחה, כיוון דכתב נפשת מת, ושן בקריאה למקרה נפשות, שמע מינה למדרש שני נפשות. המושגים שלנו שתי נפשות. ושיעור של מת אחד. אבל גבי כפות תמרים, היידה קרינן כפות, לא מוכר שיהיה צריך שתי כפות. אלא משום דכתב תמרים, לשון רבים, קרינן כפות. דאילו היה קרינן כפות תמר וכתב כפת תמר, אז אבל אלה מדרש כדרשית, כדדרשין על גבי נפשות מת. בהמשך אותו דבר, הוא אומר אותו דבר גם לגבי ירשיון, אומר בעצם הופך את כל המושגים של רבי ורן, אני רוצה שניכנס קצת לראש שלו, של הרב"ן. אומר הרב"ן את הדבר הבא. ועל כל נפשת מת לא יבוא. טוב, אני הייתי אומר שרבי עקיבא לא דורש ועל כל נפשת מת לא יבוא, כי אין מילה כזאת נפשת. זה לכאורה מה שהייתי אומר. יש מילה נפש, אין מילה נפש. כן? בואו נגיד, בסוכת אפשר להתווכח. כן? יש לנו אף גילת ורנן. כלומר, הצורה העתיקה יותר של לשון נקבה זה תף ולא הר. אבל לנו, תמשיכו לי, אבל לנו, עזרת מצר. זוכרים? תהילים? כן? אם אתן שנת לעינן, לאף הפי תנופה, כן? אף גילת ורנן, ביסוסון מדבר ומציאה, יכול להביא לכם, יש, זה נדיר מאוד, אבל יש כמה דברים, עוזי וזמרת, יא, כמובן, שם השאלה אם אנחנו מסבירים לסמיכות או לא, אבל תסתכלו ברש"י, ייתכן שזמרת זה לא סמיכות. שם זה עוד אפשר, אבל נפשת אין מילה כזאת. ככה אני הייתי מסביר את רבי עקיבא, למה הוא אומר על כל נפשות מת לא יבוא, ולא הייתי מוכיח מכאן כל מיני דברים גדולים מדי. אבל נניח שאנחנו לומדים שבעצם היה צריך ללמוד ועל כל נפשת מת לא יבוא. טוב, אז כתוב על כל נפשת מת לא יבוא. אז למה קוראים נפשות? הוא כנראה כדי ללמוד, הביא את המשנה. לכן לדוק. לכן, למה כתוב נפשי? כדאי שנדע. כלומר, זה איזה מין מתודה הפוכה. חושבים שהרבה פעמים, זה לפעמים מרגיש שעושים, כן, אבל גם הרבה פעמים זה נכון. הייתי ילד, אהבתי להתווכח, בשיקום שלנו אהבתי להתווכח עם כל החילונים, כן קיים, לא קיים, יאללה. כן, הביאו לי מהבית ספר, למדו שספר דברים, הרי נכתב רק בתקופת יאשיהו, כמו שאתם יודעים. את לא, אני התחלתי, התעצבנתי, התחלתי לגבב עליהם את כל הפסוקים, הנה כתוב שם לא, הנה כתוב בספר מלאכים עוד בימי המציאה, לא ימותו אבות עד בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כתוב בספר שמואל, שימה לנו למלך לשופטנו ככל הגויים, ואנחנו פסוקים שם הדברים. אז מה הייתה התשובה שלהם? נו, מה אתה חושב? הרי אם לא היה כתוב ככה, אז אתם לא הייתם טועים להגיד שספר, זה, כלומר, כל דבר אתה יכול להפוך מכאן לשם ומכאן לשם. אפשר להפוך כל דבר. אבל אני אומר, שם זה ודאי לא נכון. אבל כאן, כשאנחנו אומרים, אומר לנו הרמב"ן בדיוק זה הנקודה. רבי עקיבא בעצם רצה להגיד שעת. אבל הוא קיבל ניקוד נפשות. אז למה כזה ניקוד? הרי צריכים להגיד על כל נפש מת לא יבוא, על כל נפשת מת לא יבוא. וזה מה שמתבקש. כנראה בשביל רבי עידה משנה מת. הוא מופך. כלומר, בעצם הוא סובר שאיך הייתי צריך לקרוא? נפשת. בא ניקוד, ואומר לו ברך. לעומת זאת, אומר הרמב"ן, מה קורה בכפות תמרים? אילו היה כתוב כפות תמר, אז רבי עקיבא היה מחייב אותנו בשני לולבים. עכשיו, מה אומר ההיגיון אם כתוב כף פי תף תמר? מה ההיגיון אומר? לקרוא כפת תמר. אם בכל אופן הניקוד זה כפות תמרים, סימן שזה שתה. לכן, מה הניקוד? כדי להגיד שצריך שתה. אבל אם כתוב כפות תמרים ולא כפות תמר, אז מה המשמעות של כפות תמרים? מה שנקרא כפות דעלמה. כלומר, כפות תמרים. כלומר, אתה לוקח כף תמר, אני לוקח כף תמר, הוא לוקח כף תמר, ביחד זה כפות תמר. כלומר, אם זה ככה, אז המילה כפות היא הגיונית. ואין צורך להפוך אותה. נו, אז למה אני לא לוקח שתיים? אז למה כתוב בלי ו? אני רגע שאני ככה כזאת. הבנתם? אני כל פעם הופך. זה בדיוק מה שמסביר את המושג אם למקרא. מה זה אם למקרא? מה אומר לי הביטוי אם? מה זה אם? מסתבר שדומה לאב. מה קורה כשיש לי אבות מלאכות? למה לא אומרים מלאכות שבת אלא אבות מלאכות? כי יש תולדות. למה אומרים אבות אטומה? כי יש תולדות. למה אומרים אבות נזיקין? כי יש תולדות. גם כאן, אם למקרא, כי יש תולדות. למה אומרים אם למקרא ולא אב למקרא? זאת שאלה אחרת שאני שואלים דנים. אבל בואו נגיד אומרים אם, לא חשוב. כי לאם יש תולדות. פירוש הדברים, וכאן אני חורג קצת מן הרמב"ן, אבל אני הולך בדיוק על פי ההיגיון שלי. מה זה נקרא? כמו שכתוב בתורה. כלומר, כתוב בתורה נפשת. ולכן איך אני צריך לקרוא? נפשת. אבל לאמא נולד למזל טוב בן. תולדה. ומהי התולדה? תורה שבעל פה. שמה אומרת? תקרא נפשות. ולכן, אני אומר, ועידה משלמת. לעומת זאת, כשכתוב במקרא כפות תמרים, לאמא הזאת אין בן. למה? כיוון שכפות תמרים זה הגיוני, כיוון שכבר תמרים, אז מה דובר על כפות? אז כן. אז למה כתוב כפת? הבן שלה מה אומר? תקרא כף אחת. ולכן, לולה בכלל. כלומר, אני אומר שוב, הדרך הראשונה, האם, אם האם זה המקרא, אז הולד זה המסורת. אם האם זה המסורת, אז הבלד זה המקרא. ולכן יש בהחלט מקום להבין למה כל מי שאומר אם למקרא בסופו של דבר הולך אחרי הניקוד. כיוון שהמקרא, כמו שכתוב בספר תורה, הוא אחרת. אבל אני הולך אחרי הבלד. כיוון שזה החידוש. ומי שאומר אם למסורת, למה אומר אם למסורת? אומר, יש לי מסורת שקוראים את זה בצורה כזו. זאת המסורת שלי. אז למה זה יכתב בצורה אחרת? הבלד אומר, נקרא את זה שלא כמו. הבנתם את העיקרון? כך, נדמה לי, יש אפשרות ללמוד את המושגים אם למקרא ואם למסורת. אבל אני מודה שרוב הראשונים לא למדו כך. ולכן אנחנו נלמד על פי רוב הראשונים, ואז מקרא. זה לא נוגע לספר תורה, אלא מה זה מקרא? קריאה. יש אם לקריאה, כלומר הולכים אחרי הקריאה. מה זה מסורת? זאת שאלה יותר קשה. מה פירוש הביטוי מסורת? לאן מוביל אותם הביטוי הזה? כאן ישנם אפשרויות אחדות, ואני רוצה שאנחנו באמת נראה. אפשרות אחת, תן. כן. לא, השאלה פה, אתה משתמש במושגים מקרא ומסורת, בצורה שאני מתבלבל.
בגלל שהוא הקונציסטים מתחשב במה שכתוב, אז כאילו הוא אין למה שכתוב,
נכון? באופן בסיסי, להפך. לפי מה שאני טענתי עכשיו?
אבל זה מה שהרעבן הזה. הרעבן
הוא מתמורה. אני אמרתי, אני תופס על רעבן טרמפ עד אמצע הדרך ואני יורד באמצע. מה? הרעבן לא מתחשב בכלל. כל המושגים מקרא ומסורת, הוא רק אומר, אני הולך אחרי מה שהיה הגיוני, ואז אני הולך אחרי מה שלא הגיוני. זה בעצם כל מה ש... כל מה ש... כן, זה כל מה ש... אני חושב שהשאלה של נושא הזה, פה ירדתי מהרעבן, ואני חושב שאני הולך לצפות את זה. אגב, להסביר את העניין של כפות מרים באופן כללי, הצעתי, אני רוצה לתת גם מסביר אלטרנטיבי, ובזה נגמור את העניין של כפות מרים. שוב, השאלה ששואלים כל הראשונים, למה רבי עקיבא למד כפת תמרים? שהרי אם הוא הולך אחרי מה שנקרא בכל הראשונים, אני חוזר לשיטה הרגילה, שהמקרא אומר כפות תמרים, למה שלא ניקח שני לולבים? התשובה שלי לעניין פשוטה מאוד, והיא קשורה למחלוקת בין רבי עקיבא לבין כל התנאים האחרים, שלדעת רבי עקיבא, יש גם ערבה אחת וגם הדסה. כשם שלולב אחד ואתרוג אחד, ככה הדס אחד בערבה. אגב, השיטה הזאת מאוד מאוד מעניינת מבחינה ארכיאולוגית. משום שבמטבעות של בר כוכבא שמצאו כל מיני מקומות, אז רואים ארבעה מינים, ורואים לולב, אתרוג, הדס וערבה. מה שאומר לנו, שמה? שהמרד היה לתת תלמידי רבי עקיבא. כן? תלמידי רבי עקיבא זה לא רק אלה שהיו החמישה שהיו סביבו בבית המדרש, או 300 שהיו סביבו בבית המדרש. כל אלה שקיבלו את שיטתו. אגב, אנחנו רואים את זה בכמה וכמה דברים, בהלכות שמצאנו של לוחמי בר כוכבא, שזה שיטת רבי עקיבא. מבחינת ראש מעניין. אבל מכל מקום, בואו נגיד שהוא לא דורש ענף עץ אבות. זה אני מוכן לסלוח. אבל אני חושב שפשט המקרא זה לא לדרוש שלושה. אבל ערבי נחל. למה לא שתי ערבות? הרי לכאורה, אם אני אלמד כפשוטו של מקרא, אז מה אני צריך להביא? הדס אחד, אתרוג אחד, שני לולבים ושתי ערבות. מסכימים איתי? פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, הרבה נחל. על כורחנו, אם רבי עקיבא סובר שמביא מכל אחד אחד, אז איך הוא למד ערבי נחל? אתה ערבה, אני ערבה, הוא ערבה, מה שנקרא ערבי דאלמה. ממילא גם כפות. הוא לומד כפות, מה שנקרא בכל הפוסקים, אני עובר, מה שנקרא כפות בלשון רבים, אבל הוא לומד כפות דאלמה. שאלה זה כפות תמרים ולא כפות תמר, לא משנה גם בלי הדיוק הזה של הרבה. כמו שערבי נחל זה אחד, אז גם כפות תמרים זה אחד, ואני לא צריך לקרוא כפת תמרים. גם כך ניתן ללמוד רבי עקיבא, ואז אין סתירה בין שיטתו של רבי עקיבא, אבל אני רוצה לחזור לאיך ראשונים ראו מה המשמעות, מה זה אין למסורת. מקרא אנחנו יודעים, מקרא מה זה? קריאה. איך קוראים את זה? קוראים את זה בקמץ, קוראים את זה בפתח, קוראים את זה בצעירה, קוראים את זה בסגול. אגב, מבחינתי מסביעה הזאת הייתה תגלית, שגיליתי את אמריקה, אבל שאלתי את רבי חנוך גמליאל, והוא אמר לי שזה דבר שאצל אנשי המדע ידוע. כן, אני גיליתי פה את אמריקה. רבינו אתה מציע שבבוגדובה יהיה כתוב בבמה, כיוון שלקה למידרי. בניגוד לרשי, שזה כתוב בקמץ קטן. ואיתו נפל לי הסימון, רבנו תם קרא קמץ קטן וחולם אותו דבר. הוא אומר, לא משנה איך תכתוב את זה, זה היינוח, נכון? גיל הלגע מיד. כלומר, רבנו תם התפלל בעבר הספרדית ולא בעבר השכנזית. מוכרח, לא? הוא לא, אם הוא לא הבדיל בין חולם לבין קמץ קטן, אז הוא התפלל בעבר הספרדית. אמר לי רבי חנוך גמליאל שכל חכמי צפת, אז ברוך סידור גרמז ובמקומות אחרים, וגם שהתפללו בעברה הספרדית, שהעברה השכנזית הגיעה לשם בכלל לא ברור מאיפה, אבל הגיעה יותר ברוך. כן? כך שכל מי שאומר את שם השם בעברה הספרדית, יכול להיות במצבון יותר שקט ממה שהייתי עד אתמול. בסדר, לעניין שלו. אבל זה אמרתי בצורה אגבית, אני חוזר לדברים שלנו. אומר כאן הברטנורה. כן, מופיע לכם גם כאן בסוף, עם סקירה של החיים שלו, אבל כאן העניין שלנו מסורת סייג לתורה. אומר הברטנורא במסכת, המסורות שמסרו לנו חכמים בחסרות ויתרות בתורה, הם גדר וחיזוק לתורה שבכתב, שעליהם אנו מבינים כמה וכמה מצוות הכי עשו אותם, כמו בסוכות, 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 שניים חסרים ואחד מלא, שממנו אנו לומדים להכשיר סוכה בשלוש בחינות, וכגון מועדי השמש שתקראו אותם, תקראו אתם, גבעת. כן, שנכתב בחסר בשלושה מקומות, ללמד אתם אפילו שוקים, אפילו מסידים, אתם אפילו מוטים. מה למדנו מהברטנורא? אם למקרא זה איך שקוראים, אם למסורת, מה זה? מסורת חסרות ויתרות, כלומר, אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. תראו, יש כאן נאום לאומה גדול מאוד וחריף ביותר, בסוף דברי בעל הירים. אנחנו לא נלמד בגלל קוצר הזמן, לא נלמד דברי בעל הירם, אבל תראו את הנאום החריף שנוקט שם בעל הירם, כמה אנחנו לא מכירים ולא יודעים איך לדרוש, ולא יודעים חסרות ולא יודעים יתרות, ואגב, גם להלכה פוסק הרמ"א. שאם נגיד בספר תורה נמצא ההבדל בין חסרות ויתרות, אנחנו לא מחזירים על זה ספר תורה. כיוון שבלאו הכי אנחנו לא מכירים בחסרות ויתרות, אנחנו לא יודעים אם זה צריך להיות כתוב עם יוד או צריך להיות כתוב בלי יוד, טוב, זה אמרתי סתם. אבל כן, אנחנו לא יודעים אם צריכים חסרות ויתרות בכל הדברים, אנחנו לא בקיאים בזה. אומר הברטנורא, זאת מסורת, זה אין למסורת. אין למסורת, זה קיבלנו במסורת מה החסרות האלה. לכאורה זה הכתיבה עצמה, אבל הוא אומר זאת מסורת. הדבר הזה משתלב לי היטב. מה שנתתי לכם פה במקורות, מהקדמת הרמב"ן לתורה, יש לכם באיזה מקום? מה את הרמב"ן לתורה, רבותיי, הקדמה יפה וכולה, וכל מה שיש שם. עוד יש, אני קורא בקטע השלישי. עוד יש בידינו קבלה של אמת. תחליפו לי את המילה קבלה במילה אחרת. מה כתוב? מה אפשר להגיד במקום המילה קבלה? מסור. קבלה זה מסור. עוד יש בידינו קבלה של אמת, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחד. כאילו תחשוב על דרך משל, כי הפסוק בראשית התחלק לתיבות אחרות, כגון בראש יתברך, כי הפנת, אני לא יודע, שמע כמעט חירוף וגידול. לא יודע, הוא כתב את זה. אבל בסדר, רב גוברין הרמב"ן, אני לא מסוגל להוציא במילים האלה. וכל התורה כן, מלבד צירופיהם כמטריות של שמות ומפני זה ספר תורה שתהיה בו ועוד אחד במלא או בחסר פסוק. זה פסוק. כלומר, זוהי קבלה בידינו. והחשיבות של השאלה אם האותיות האלה קיימות או האותיות האלה לא קיימות, זאת בעצם מסורת מסכים. ואם כן, הם למסורת, זה בעצם מה שאנחנו קוראים חסרות יתרות. כלומר, לא השאלה אם קוראים בסוכת או בסוכות, קוראים בסוכות. בכל מקרה קוראים בסוכות. אחת. הניקוד ידוע לנו וזה לא קשור למקרא ומסורת. ולכן אל תקראו בגמרא, בסוכת, בסוכת, בסוכות. אלא איך תקראו? בסוכות, בסוכות, בסוכות. אל תגידו קרנת, קרנת, קרנות. תגידו קרנות, קרנות, קרנות. אבל המסורת אומרת לנו מה אומרת לנו? איזה סוכות מלא ואיזה סוכות חסר. איזה קרנות מלא, איזה קרנות חסר. זוהי המשמעות של אם למקרא ולמזון, וזה מסתדר את הדברים הראשונים. אני עובר כאן לרש"י, כן, אל תגידו לרב בזק שאמרתי רש"י, כי הוא התכעס מאוד, או נגיד בשונו של הרב בזק, המיוחס לרש"י. כן, אבל האמת זה המיוחס לרש"י, כן. מה? קיימים הבדלים, אני כרגע חייב לעבור במעוף הציפור, אני רוצה לומר את הנקודה העיקרית והיא דומה מאוד. עכשיו, חסרות ויתרות, זה לא ספר תורה. זה רק מסורת. בסדר? איך אומרת שזה נורא? ראיתי פעם שהחסירו ספר תורה, שאלתי מה החסירו, והתברר שהיה טעות. כן, ויום המלך מצרים, אמר לי הבעל קורא, כתוב, ויום המלך מצרים לילדות העברית. גבל, אבל ככה צריך להיות, העבריות כתוב שם בכל המחסן. סתם החסירו ספר תורה, מה? אני לא שומע. אני גם כן עומד על ההבדל בין עבר תנועה לבין הרמב"ן, רק רגע רציתי לקחת מהם את המחנה המשותף, אני חייב לראות את זה ממני. יש לנו כמה דבר אחר, ופה אני קורא את רש"י בדברי הימים, על בני המלך המומתים, הוא אומר שעל ידי סם המוות הרגתם, עתליה זה אני כתבתי, כן? שמדובר שם עתליה שבתקופה תאבד את כל זרע הממלכה, מקום אחר כתוב בדברי הימים כתוב בתקופה תדבר את כל זרע הממלכה, לא חשוב. שהרקטים שם ותגנוב אותו מתוך בני המלך הממותים. וקרינן המומתים. קרינן. ויש אל המקרא ויש אל המסורת. המומתים משמע שכבר מתו. ואין למסורת הממותים שמתים והולכים כרגע בתהליך מתה. על ידי איסורים שנובד ולא לאלתר. זהו מיתת קישוב וסמאות. שלא מתים לאלתר והולכים ומדוקים בתחלויים ושוב מתים. לדוגמה, ממותי תחלויי רעב, כי גם הם אינם מתים לאלתר. לא נדבר פה על הטרגדיה הגדולה של בני החזייה שמתו, אבל הוא מציע כאן ששתי אפשרויות, המומתים, כלומר שכבר מתו, או הממותים, כן, שהולכים ומתים. זה מזכיר לכם גם איזו מחלוקת יותר ידועה. המוציא לכם מן הארץ או מוציא לכם מן הארץ. מה בדוגמה? המוציא. האם זה לשון הווה או לשון עבר? אני מדבר כאן, כן, כאן. המומתים, לשון הווה או לשון עבר, אבל כאן זה תלוי לא בה"א הידוע, אלא במומתים או ממותים. אבל האמת היא שגם המומתים. יכולנו לדרוש לשון עבר, יכולנו לדרוש לשון עומד, זה בעצם אמור להיות מחלוקת עיניים, אבל זה כרגע אנחנו לא עוסקים בברכת המוציא. סליחה? לא, לא, שם זה מחלוקת אם צריכים להגיד לשון עבר או לשון... זאת שאלה אחרת? אה, כן, כן, אתה צודק, באופן עקרוני, זה כמו המוציא לכם נער, כן, נכון, בהחלט. לא שמתי לב, הבנתי, הוא שלוש עוד. מה? סליחה? חכה, חכה, חכה. אין מאמין שלך בשמחה, נדבר על זה כמה מילים, הרבה נדבר על זה בהרחבה, אנחנו נאמר כאן את דעתנו בה. כאן אם כן עולה לנו מושג מקרא ומסורת ברש"י, כמו בצורה הקלאסית שאנחנו יודעים מה זה מקרא ומסורת, קרי וכתיב. הכתיב אומר לנו זאת בעצם המסורת הכתיבה, הקרי ומה ששומעים וקוראים. אני כאן קצת רוצה לדבר לפניכם, עוד בשיטה הקודמת, זה שטוב, לא יודעים מה, נדבר על זה אחר כך. אני קודם כל באמת אסביר את הנושא הזה של קריא וכתיב. התסבוכת הכי גדולה בש"ס, שנקרא ומסורת, ללא ספק, זה הסיפור של בביגדובה. ועל זה נתתי לכם פה את כל ספר הצבא, של בעל המאור, מעריך בזה מאוד, ושם התוספות רבנו תם מסבך עלינו את החיים בצורה ש... 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 בואו נגיד, שכמעט אם היה לי מספרה אם הייתי גוזר. כמו הראו שגזר, שאומרו אותו מה יהיה בתוספות בצד השני, זה לא אמר אוי לרשע ואוי לשכנו. אבל זה, זה, זה תוספות נורא. תוספות שאומר שאם בגד, אז איך היה צריך לכתוב? בבגדו בא. לא יודע איפה זה לקוח, בבגדו בא. אין דבר כזה. הגמרא מדברת בעצם על שתי אפשרויות, ששתיהן ריאליות, מחלוקת בן עזר ורבי עקיבא. אם כי יש מחלוקת, מה אומר בן עזר ואומר רבי עקיבא, לא מסוגיה בבחורות, אני גם בסך קצת. אז רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, כיוון שבגד בה, שוב אינו רשאי למחוק. רבי עקיבא אומר גם שברסת אני תועליה, ואז רש"י שם מתחיל לעשות את החשבון, בגדו אם היה צריך לכתוב עם יוד או בגדו שהיה צריך לכתוב בלי יוד, רבותיי, אני לא יודע, זה הכל בסדר, אבל מה אני אעשה? זה לא נכנס לראש. לכתוב בבגדו בה עם יוד. רבותיי, אם תלמיד ככה היה כותב לי, אני הייתי מוסר לו את המבחן. תום בבגדו עם יוד, מי שמע כזה? אז בגלל הקלמיטה, אני שומע, לא יודע, לא נכנס לתוקף. יש גם כמה אפשרויות בראשונים, ובוודאי שראשונים ליבם כלב האריה, ובכל אופן אני רוצה כאן לומר את הדברים בעקבות הרטב"א, ויש מפרשים בתוספות. אין לנו שום בעיה עם המילה בבגדו. לא משם זה מתחיל. מאיפה מתחיל מקרא ומסורת? אשר לא ידע, קרא וכתיב. אשר לא ידע באלף, אשר לא ידע באלף. נסביר את הדברים, נסביר אותם בקצרה, וקודם כל אני אומר שכל מה שאומרת הגמרא זו היא דרשה, דרשה חשובה, אבל דרשה שהיא קומה שנייה. הגמרא מבינה כשכיוון שבגד בה זה האבא שבגד בביתו, אני לא יודע מה זה אבא שבוגד בביתו. אין דבר כזה. מי בוגד? ואמרתם על מה? על אשר השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברת אגב, ואשת בלידה. בגידה או מעילה, האישה, שמענו על אישה שמועלת בבעלה, נכון? איש איש כתיסת אשתו ומעלה במעל. היא מנסה כמה להסתיר את זה, איך היא מנסה להסתיר את זה שהיא מועלת במעל? איך היא מנסה להסתיר את זה? היא לובשת מעיל. המעיל מסתיר את כל מה שיש על למעלה. על כי השם היית בינך ובין אשת דברים ומוריך אשר אתה בגדת בה, הסתובבת עם מישהי אחרת, חרד רבנו גרשום, מן התורה מניין, מכאן, כן? אשר אתה בגדת בה, איך הוא מנסה להסתיר את זה? הוא לובש בגד. הבגד מסתיר, זה מה שכתוב, וכיסה חמאס על לבושו. לכן אדם רחבה, היה שם כאילו הריות, היה שם משהו קשור בעבר עם הנחש, כן, הלכו בעיה להסתיר את זה. והתפרו על התאנה, והיה סביב את התורה. אני לא נכנס, הדברים האלה קשורים ודאי לבגידה. אבל מה קרה שם? אדם שמוכר את ביתו, הוא לא מוכר אותה. היא ילדה קטנה, הוא לא מוכר אותה בשום פנים האופן כדי שהיא תשטוף כלים ותשטוף רצפות. ומה הוא מוכר אותה? הוא מוכר אותה ללא ספק, לאישות. לאדון. רק מה? לאדון יש האופציה לקנות אותה, תעבוד בבית, כמו שכל אחד בבית, תעשה את העבודות, והוא יש לו זמן להחליט אם הוא יישאר אותה, נשאר אותה. אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע, כלומר הוא התכוון לשאת אותה. ראה ויש דם. שייתן לה להיפדות, אין טעם שהוא יחזיק אותה בתור שפחה. היא לא נועדה להיות שפחה. כי עבדה אם אשר עושה את אותם ילד מצרים, לא ימחו מכרתם. אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע, בעבדה. אבל גם יכול להיות, אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע. כלומר, הוא לקח אותה באמת כדי שישמש לו כבייביסיטר. בואו נגיד על פי הגיל, היא לא יכולה לשתוך אותו. נכון? כן? הוא לקח אותה כדי שתעבוד אצלו בבית. והוא אמר, כאילו אני לוקח אותה כדי לשאת אותה לאישה. הוא לא ידע. ואז מה אני אגיד? לאב נוכרי לא ימשול למוכרה. ובגדו, אחרי שבגדת בה, אתה עוד תלך למכור אותו. האדון, תלך למכור אותה משהו אחר, אחרי שבגדת בה, אתה לא מתבייש. עניין של תוכן. לעומת זאת, אם אני קורא אשר לא יעדה, נראה, הוא באמת התכוון ליעד אותה, לא מצא חן בעיניו. אז למה שהוא לא ימכור אותה למישהו אחר? כיוון שפרש תביתו עליה, הוא התכוון לקחת אותה לישה. שוב, אני חושב למחות. הרי לא יעלה לדעת שאחת שנועדה לאישות, תימחר עכשיו לשפחות. בדיוק כמו יש שטיפת תואר, שאם לקחת אותה בכוונה שהיא תהיה אישה, לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתן. אתה לא יכול, ומחור לא תקרה למכה. אבל יש כאן שתי סיבות שונות, למה לא? עכשיו, באה הגמרא ובצדק, אומרת כל מה שעשו לאדון, עשו גם לאבא. זה כל הדין שיש כסף לאדון זה, יש, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר. יש כאן הקשים מן האדון לאבא. כל מה שעשו לאדון לעשות, עשו גם לאבא לעשות. לא לקרוא אותה אחרי שפחות, לא לקרוא אותה אחרי אישות, מחלוקת עליהם. אבל המילה בבגדו מתפרשת מכוח אין למקרא או אין למסורת, לא בגלל שאפשר לקרוא בבגדו או בבוגדו בגלל כל הדברים האלה, או בבגדו עם יוד או בלי יוד, אלא בגלל שעל פי אין למקרא אתה אומר אשר לא יעדה בבך, ואז זה בבגדו בא הבגד של הלב. ואם אתה אומר אשר לא יעדה, אז מה זה בבגדו בא? שבגד. כלומר, הכל תלוי במקרא או מסורת, בקריאו כתיב, כמו שאומר כאן רשי, בדברי הימים. אגב, הדבר הפשוט, ויצאנו כבר לומר את זה כאן. מה חז"ל תופלים על יוסף בסיפור של אשת פוטיפר, נכנס איתה למיטה, יצאו יוסף טיפות, נימד חז"ל שמסרו את נפשם כל פעם להגן על גדולי ישראל, מה רצו יוסף, מה משהו? ראית אפשר אותו בשרבול, הוא מהר התחמק ממנה, אישי אצלה את השרבול ואת הבגד ממרק. נכנס איתה למיטה, ויצאו עשר טיפות, ותשב באיתן קשתון, נקלט על אדמות דיוקנו של אבי, מאיפה הסיפורים האלה? ותתפסהו בבגדו, איך יכול להתפרש? תפסה אותו בבגידתו. כלומר, היא לא, לא שהוא פשט את הבגד כשהיא תפסה לו את השרבול ככה, הוא פשט את הבגד כדי לבגוד באדון שלו. ואז היא תפסה את הבגד ואמרה, אם אתה קם עכשיו הולך בגלל אדמות דיוקנו של אבי, הבגד נשאר אצלי. זה כמובן סיפור אחר לגמרי, אבל ברור, הכל מתחיל, איך אתה לומד בבגדו, אבל אתה יכול באמת ללמוד בגדו, משום בגד, ואתה יכול משום בגדה, זה תלוי בהקשר. גם אני מעדיף ללמוד שם כפשט, לא חשוב, אבל אני אומר, מאיפה הבסיס למדרש חז"ל. אם כן, הכל קריאו כתיב, ניתן להראות את זה בעוד מקומות, אבל נסתפק בדבר הזה. ואני רוצה לעבור לשורש של אם למקרא ואם למסורת, כן? לא, למה מכר אותה פעמיים? הוא מכר אותה פעם אחת.
לא, שני התנאים, גם
רגיל לרבי אה, שכל אחד מרשה דבר אחר. לרבי עקיבא, האם הוא מכר אותה לשפחות? אני מדבר כרגע מבחינת פשטי המקראות. אחר כך בהלכה אתה עושה הבחנה אחרת. אבל פשטי המקראות, כשמדברים על אדון, אחר כך אתה לא יודע. אתה מנסה ללמוד את זה ב... קומה שנייה, אז אתה תגיע למסקנה שלי. בוא, קודם כל, לא ניפרד מפשוטו של מקרא.
ואז אני אומר, איך יש מקרים הלכתית לגבי המכירה של האב אחרי שהוא
מקבל את הבת בחבורה? בוודאי שיש. השאלה, מה התכוונה התורה להגיד? אם התורה התכוונה להגיד, אחרי שנתת אותה לאישות, אל תיתן אותה לשפחות, או התכוונה להגיד, אחרי שבגדת, אין לך זכות לעשות את זה. זה שתי אמירות מוסריות אחרות. מה? אמרתי, חז"ל אומרים שגם האב יכול לבגוד, וזה הגיוני. אבל אני יכול להגיע לזה רק בשלושה, אני רק רוצה להגיע לזה בצד אחד, אלא את המרחק הזה אני רוצה לעשות בשלושה צעדים. קודם כל עשה את זה האדון, אחר כך אתה מקיש אב לאדון, ואז אתה לומד את זה לגבי. פשוט תקור לעשות צעד אחד גדול, כשאב יעשה השבה, אני בשבת, אני אעשה את זה בשלושה צעדים גדולים, אני מגיע לאותו מקום. אבל לא. נחזור לרמקום. כן. אני שב ליסוד של אם למקרא ואם למסורת, אני רוצה לנסות להסביר מה עומד בפני המילים, ואני לומד כרגע לא על פי מה שאני למדתי ושהסתייעת בשיטת הרמב"ן, אני רוצה יותר לדבר על העיקרון ולא על המושגים. כאן היה לפיקוח גדול עם מורי ורבי הרבי יואל בן נון על העניין הזה. התייעצתי איתו קצת. אני אגיד גם את דבר, אבל אני מתווכח גם עם כולם. רבן, אז אני מתווכח גם עם הרבי יואל בן נון. לצורך העניין. עומדת כאן שאלת הניקוד, עומדת כאן על השולחן לפנינו כשאלה מאוד מאוד מרכזית. בעצם השאלה האם ספר התורה כפישהו, האם יש לו ערך עצמאי. ועכשיו אני בא, אני אומר, בתורה שבעל פה ניתן גם הניקוד. כך אני מבין את השיטה שהם למסורת. בעוד שהם למקרא אומר, אין דבר כזה. המילים ניתנות עם ניקוד. פעם שמעתי לרבות חייבורי בכלל בהקשר אחר. הוא אומר, מה זה חומש? אין חומש. יש חומש רש"י. כן? החומש ניתן לנו עם הפירוש רש"י. זה ברירת המחדל. כלומר, השאלה היא כזאת, האם בכלל ספר התורה כפי שאנחנו רואים אותו, הוא דבר בעל ערך בלי הצורה כפי שהוא נמסר לנו. כלומר, אם האמירה, או שמדובר פה על שני ערכים שונים, ניתן לנו ספר תורה. כן? הרבי יואל בן נון טוען, במושגים של התורה אין דבר כזה ספרייה. ספרייה, אני מתכוון, אסור לדבר, כמו אצל מחבות הטלפונים, זה בסדר, אבל אסור לדבר. אתה יושב, מסתכל את הספר וקורא בעיניים שלך את האותיות. הוא אמר, אין דבר כזה ספרייה בתורה. בתורה ניתן הספר כדי שיקראו ממנו. יקראו את זה, יקראו. זה שניים יקרא ואחד תרגום. הוא אמר, אם אדם קורא בעיניים, לא בסדר. תראו לקרוא. לשיטתו הזאת הוא גם מסביר דברים אחרת מהרב יואל בן נון, הוא טוען שבכלל זה ניתן לקרוא את זה במקהלות שונות, וצריך לדעת איזה צד של מקהלה קורה כאן ואיזה צד של מקהלה קורה כאן, אבל לטעמו אין ערך לספר התורה כשלעצמו מבחינת המילים הכתובות שלו. המילים זה מכשיר לקריאה. ספר התורה זה הקריאה שלו. זה ספר התורה. אני מתעקש על כך, זאת בעצם המחלוקת אם אין למקרא או אין למסור. מי שסובר אין למקרא, מה שכולם קוראים אין למקרא. פירוש הדברים, ספר התורה זה מכשיר, זה אמצעי לקרוא ולהגיד את התורה. למשל, למה הדבר אומר? עשרת הדיברות, הם נאמרו, רק בעקבות זה נכתבו כדי שיהיה עדות. זה העדות. אבל עיקר הדבר זה המילים. ולכן אין שום משמעות למילה 70, יש משמעות רק למילה שבועיים. אתה צריך לדעת שמה שכתוב כאן זה שבועיים, כיוון שמה שיש כאן הסימנים, זה רק סימנים שתדע איך להגיד את המילים. זה סימנים שתדע איך להגיד את המילים. בעוד שלעניות דעתי הם למסורת משמעו, יש ערך לספר התורה כפי שהוא. מלבד זה, יש גם מסורת הכלל. ממילא כשאתה דורש, דרוש לכאן ולכאן. וזוהי בעצם דעת הרבה ראשונים שמי שאומר אין למסורת, הרי ודאי שהוא יצטרך להתחשב במקרא, אבל יש עוד דרשות נוספות. ומי שאומר אין למקרא אומר, לא מעניין אותי. אני יודע איך קוראים, לא מעניין אותי איך כתוב. שוב אני אומר, לטעמי, ופה אני מאוד אוהב את הברטנורה. מאוד אוהב את הברטנורה לצורך העניין הזה. אני לא אוהב שאומרים בסוכת, בסוכת, בסוכת. אני מעדיף הרבה יותר להגיד בסוכות, 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 רק מלא בחסד. ומכאן אני מגיע לכל חבילת המקרים שיש לנו כאן. הרבה, לא זוכר כמה, אבל יש לנו הרבה מאוד, והם המקרים שעושים את ההבדלים בין יחיד לרבים. יש הרבה. רגע, רגע, רגע. נכון, לא יכול לתאר. לפני שאני מגיע לזה, אני חייב לגוע בדבר שמעלה לי את הלחץ הדם. אם כבר עוסקים בברטנורה, הביא לנו הברטנורה את הדוגמה המפורסמת של אתם, אתם, אתם. כן? כמו שכתוב, מועדי השם אשר תקראו אתם במועדם, אלה הם מועדי, אלה מועדי השם אשר תקראו אתם במועדם, ואלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר, אלה מועדי השם תקראו אתם מקראי קודש, להקריב משל השם, עולה ומחה, זה במוסכים פרויים. דרשה מאוד ידועה, מי בעל הדרשה? רבי עקיבא, נכון? שמה הוא מסובר? תזכירו לי. אין לה מקרא. הרי אין לך, אין לה מסורת יותר גדול מאשר הקריאה הזאת, במקום להגיד אותם, להגיד אתם. האמת היא שאני לא כל כך אוהב את הדבר הזה, בגלל שהמילה אותם כתובה במקרא, כתובה כל כך הרבה פעמים גיבה. שזה כתיבה לגיטימית. השאלה, למה שם כולם קיבלו את זה כמובן מאליו, את הדרשה הזאת, אתם, אתם, אתם. אז האמת היא שיש רבנו חננאל, שממש נהיה גם פשוטו של מקרא, או יותר נכון פשוטה של גמרא, וזה, והדף העזר. תפה. אז אני מסתכל שם, יש, איזה מקום? ראש השנה, רואים? נתניה, עליו רבי עקיבא מצאו לרבי יהושע שהוא מיצר, כולם מכירים את הסיפור, שרבן גמליאל אמר לי, מוסר אני הולך שתבוא לב את המיכה ואת המיכה, הוא מכיר לך. סיפור כל כך חשוב. גם אני מיצר. אמר לו רבי מפני מה אתה מיצר? אמר לו רבי, תרשה לי לומר לפניך דבר אחד שלי מתי. אמר לו אמור. אמר לו, הרי הוא אומר, את הסוגריים זה אני הוספתי לכם, שיהיה לכם יותר נוח. הרי הוא אומר, שבת, כוונה בפרשת שבת, כן, מועדי השם שתקראו אותם בגרגות, ואין להם מועדיים, ששת ימים תעשה מלאכה ביום שביעי וכו'. ופסח כתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון ו-14 יום לחודש פסח השם, אתם יכולים לטוב להם. פעם שלישי זה סוכות, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם מקראי קודש, רק בשאלה השם, עולם אחד, כן, הרי הוא אומר, אתם, 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 שלוש פעמים. אתם אפילו שוקים, אתם אפילו מסיתים, אתם אפילו מותים. אגב, אתם אפילו מסיתים זה לא פשוט. יש גרסאות, אתם אפילו לא נוסים. אבל במסיתים זה לא חשוב. בסדר, לא חשוב כך. אומר רבנו חננאל, אמר לו, היה לך לכתוב אלה מועדה של מקרא קודש ודאי. למה הדיבה של תקראו אותם כמל בעלי? אלא לומר שאין מועדים עד שתקראו אותם יום, לא נמועד. ולמה כמל בעלי תקראו? ללמד שאפילו שוביקים וקריבותים וקריבותים. אתם שומעים? אין מועד אלא מה שתקראו. כלומר, הוא לא לומד את זה מהמילה אתם, אלא מי לומד את זה? אלה מועדים שתקראו, הכל תלוי בקריאה שלכם. אם אומרים נקודה של נקודה שלא אומרים נקודה של נקודה, הכל תלוי ותקראו, זה נדע. שוב, גם כאן שיטתו של הרב יואל בן נון שונה ומעניינת. היא אחרת. אבל יהושע למד, אלה מועדי השם שתקראו אותם במועדם. מה פירוש במועדם? זה צריך להיות בזמנו. ורבן גמליאל הולך לקרוא במועד שלא בזמנו. מה אמר לו רבי עקיבא? זה כתוב שלוש פעמים. בואו נסתכל על הפעם השלישית, שמתחוברת לפעם הראשונה. אלה מועדי השם מקראי קודש, אלה מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש, להקריבי של השם. מה אנחנו למדים ממה שכתוב אלה מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש? אל תקשיבו רק למה שכתוב, תקשיבו גם למה שלא כתוב. יודעים להקשיב למה שלא כתוב? מה לא כתוב? במועדם. כלומר, הכל תלוי בקריאה שלכם, אפילו אם זה לא במועדם. ואז הוא קומד. כן, אבל העניין ללמוד רק מאותם אתם, אנחנו מסתבכים כמובן עם שיטת רבי עקיבא, ומכאן פחות או יותר אנחנו פורצים לכיוון המרכזי שאותו אני רוצה להראות, כבר לא נספיק לראות הרבה דברים על משהו, ולעיקרון שאותו אני רוצה כאן, עיקרון נחרץ מאוד שהצליעו ויערק ואל יעבור אותו בכל זה. אני מוכן להערק. כל השאלות של מקרא ומסורת קשורות בראש ובראשונה לשאלה כללית של תוכן של על מה מדובר. אתה לא יכול לנתק את החולם המלא ואת החולם החסר, תסלחו לי, מהשאלה הכללית של התוכן ושל הנסיבות. ואם הדבר הזה איננו, אין כלום. יש קומיקס שראיתי בילדותי. אני אוהב הרבה פעמים לספר את הקומיקס הזה, בגלל שאני רואה בו קומיקס מכונן. רואים שם אישה שכריסה בין שניה, כן, באה למגד את עתידות, שבודקת את כף היד, מגד את העתידות, מסתכלת על החריץ ואומרת, אני רואה שעוד מעט את תלדי. תודה רבה. היא לא רואה, עומדת לפני האישה שכריסה בין שניה, לא צריכים להסתכל על הפסיק כאן כדי לדעת שהיא תלד עוד. כלומר, דברים לא תלויים רק בחולם המלא והחולם המסוים. דברים תלויים בנסיבות, בהקשרים, ואיך שהם נאמרו. קודם כל, בואו שם משהו. בואו ננסה לבחון את זה כמה פעמים, לא ננסה לבחון את הכל, אבל בואו נקרא פסוקות תשעו שבעתים. ויקרא כפקים. עכשיו תראו. שוב, אני מזכיר לכם, אני מעדיף את הדרך של הברטנורה על הדרך של האחרים, כלומר לקרוא, הוא לא אומר את זה מפורש, זה עולה בשביל. כלומר, בסוכות, בסוכות, בסוכות. אתם יודעים מה? בסוכות, בסוכות, בסוכות. בסדר? בואו נראה את זה. עבדתם את העיקרון, כן? ויכול להיות אולי שבאמת הם יגדילו איזושהי צורה בכל המלא וכל הזה. נראה מה כתוב. ובכן, להסתכל כולם יחד איתי, פרק כ"ג פסוק מ"ב בספר ויקרא. אני אקרא את זה בצורה כזאת, כדי שאתם תבינו למה אני מתכוון, אני אקרא את זה בצורה קצת מוגזמת. בסוכות תישבו שבעת ימים, כל האזרחים בישראל ישבו בסוכות, למה ידעו לראותכם, כי בסוכות חשבתי את בני ישראל. אין, זה שינוח. מה אני קורא, מה התורה רצתה להגיד לי? קודם כל, התורה רצתה להגיד לי, אני אתחיל מהסוף. כשאני יושבתי את בני ישראל, אני יושבתי אותם בסוכות. הוריי ורבותיי, בני ישראל ישבו בסוכות 40 שנה. מישהו מעלה על הדעת שהם ישבו שם בשתי תפלות ועוד טפח. אנשים עשו שם תשמיש, עצמם, אנשים גרו שם. אחת כמה וכמה אם אני אדבר על סוכו של ענני כבוד? מה השאלה בכלל? ולאי שהם ישבו בסוכות מלאות ושלמות. ולכן אומרת התורה, בגלל שהם ישבו בסוכות, אתה תשב בסוכות. כלומר, לך התורה עשתה הנחה. למה? כי אתה יושב בתחילת החיים. אתה יושב רק שבוע, בסדר, תשב שלוש פעמים מספיק, לא מתחיל לך. לא משנה היגיון, אבל מה שכתוב כאן, אתה תשב בסוכות, כי הם ישבו בסוכות. כלומר, התורה עצמה עושה כאן הבחנה בין הסוכות שאני יושבתי אותן לסוכה שאתה בולה לעצמך. אני לא דורש ממך לפלוט לעצמך סוכה כמו הסוכות שאני יושבתי שם אותן, שאלה היו סוכות ל-40 שנה באמצע המדבר. פשוט והגיוני. ולכן יש מקום לומר, ואני עוד לא מדבר על מספר תפונות, שהסוכות שאתם יושבים של סוכות הרי, בניגוד לסוכות שהם ישבו של סוכות קבע, תהיינה קצת פחות בנויות. איך תהיינה קצת פחות בנויות? אתה יכול להוריד אופן. אחר כך, איך אתה לומד את זה במספרי מילים? זה אנחנו מדבר עוד כאן. אבל אני מדבר קודם כל על העיקרון. ולקח הכהן מדמה בעצמו ונתן על קרנת מזבח העולה. נו באמת. נו באמת. תחתום על קרן מזבח העולה. מה זה קרנת מזבח העולה? איזה מילה? בואו, מסתכל. פרשת ויקרא. ובכן, פרק ד', פסוק כ"ב. כולם יודעים? אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל מצוות, אדוני אלוהיו שלו תעשה בשביל גב ה'. הודה עליו חטאתו שחטא בה והביא את קורבנו שעיר ישים שכל תמים. שמח את ידו ראש ישים שכל תמים במקום שהשחטת אולי כי אדרה חטאת. ולקח הרבה מנהם חטאת בעצמאו ולתן על קרנו מצבח עליו ולמו ישבור ולסתות מצבח עליו. אגב, אתם שמתם לב ודאי שהכתיב בספרי התורה שלנו שונה ממה שאומרים כאן כל הראשונים וממה שכתוב בגמרא, וזה מה שאומרת אם אנחנו לא בקיאים בחסרות וידיעות. ונתן על קרנות מצבח עליו, שוב נגיד כמו שאני קורא, ונתן על קרנות מצבח עליו. וכתובות, אם לא משחת את המשגעה, כאן זה סביר, הפרשה הבאה עוסקת בסעירה. ולקח הכהן נדמה באצבעו, ונתן על קרנות מצבח עליו. ושוב, בכסבה. ולקח הכהן נדמה נתן באצבעו, ונתן על קרנות מצבח עליו. אפשר להסיק את זה מסכנות. אני לא הייתי מסיק את זה שום מסכנות. שבדיעבד צריכים אחד או שניים, אני לא הייתי מסיק את זה שום מסכנות. יש לנו הרבה מאוד מקרים בתורה שהכל כתוב בכל חסר הזמן. אבל! בואו נראה את אבא. כאן אנחנו מדברים על חטאות חיצוניות על מזבח חיצון. בואו נקרא פעם כהן משיח פרק ד' פסוק ה'. שם מדובר כמובן על פעם כהן משיח זה פעם, וזה חטאת פנימית, וזה מזבח, וזה מזבח השעב, משהו הרבה יותר מיוחס, כן, פעם כהן משיח. לקח בן אדם הפעם, מסוכן, הביא אותו אל אוהל מועל, ודבר הכל לצבור אדם ועזר מן אדם של הפעמים לפני אדוני ואת פני פעמות הקודש, ונתן הכל מן אדם על קרנו! מזמן הכל עושה. על מה, ורבותה, דבר רצתה לומר לנו כאן משהו, לא? שיש יותר להקפיד במזבח הפנימי מאשר במזבח הרצון. זה נשמע לכם הגיוני? שיש יותר להקפיד במזבח הפנימי מאשר במזבח הרצון? נשמע לכם הגיוני? בוודאי, זה נשמע מאוד הגיוני. אל תלכתו במנגינה ששם. זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. ולכן באמת בחטאות פנימיות מתנה אחת מהן מעכבת, אשי, אני כבר יודע את השאלה הבאה שאתה תשאל ויש לי תשובה. אבל לא עכשיו. כן? ולכן מתנה אחת מהן מעכבת, כלומר, שם בדיעבד גמור, אתה חייב לתת ארבע מתנות על ארבע קרנות. ולא יעזור שום דבר. אבל במזבח החיצון שאתה רואה שהתורה כתבה את המילה בצורה אחרת כנראה התכוונה לעשות לך הלכה כמה הלכה? לא יודע אבל כנראה התכוונה התורה לעשות לך הלכה כלומר כאן זה מתבקש שאתה תדרוש יהיה מי שהיא לא מעניין תמעניין אותי רק אם למקרא אם אני דורש אם למקרא לא אכפת לי, כתוב עם ו' או כתוב בלי ו', זה הכל קשור לצירופי השמות שמדבר עליהם, הרמב"ן שם שמדבר על דיבורי ואני לא רוצה להמשיך. כן? מה השאלה, האם האותיות האלה, כשנכתב חולם עליו, חולם עליו, זה רק בשביל תורת הסוד, או זה גם לתורת הנגלה? זה הכל. זאת השאלה שאני מתאר. אותו דבר. גם במקרים האחרים. ואני נתתי לך, הבאתי לכם, אני נתתי לך את משמרת תרומותיי. כן? כתוב שם שתי תרומות הכתוב מדבר, אחת טהורה, אחת תלויה. צריך לעשות משמרת. אדם צריך לשמור את התרומה, לשמור אותה שלא תתאמה, אתה צריך לשמור לא רק על תרומה טהורה, אתה צריך לשמור גם על תרומה תלויה. הרי כתוב, תרומותיי, אז לתרומותיי יש רק תרומה אחת. רבי יהושע, תרומתי כתיב. אני לא בטוח. בואו נקרא את זה, אבל אני לא יודע איך כתוב בשוטן שני, לא בדקתי בשטיין, אז תבדקו, אבל אני יודעתי, רבי יהושע אומר, אני תרומותיי. לא תרומותיי, אלא תרומותיי. כלומר, המשמעות זה כתוב בכולם, אבל כולם עשו. מה המשמעות? מוריי ורבותיי, למה כתוב משמרת תרומותיי? בשביל להגיד לנו על תאורה ועל תלויה. למה כתוב משמרת תרומותיי? תסתכלו שם בפרשת קורח ואתם תראו שם את כל רשימת התרומות שיש שם. חלק גדול מ-24 מתנות כהונה נקראות תרומות, ושם יש לך כל הרשימה. אז בוודאי תרומותה. אז פשיטה, בפשוטו של מקרא, שזה תרומותיי. השאלה אם לדרוש עוד משהו או לא עוד משהו, זה נחלקו. בא רבי יהושע ואומר, אם כתוב תרומותיי, בלי ור, תדרוש כמה שפחות, אבל תדרוש כמה שיותר. בא רבי אליעזר ואומר, תרומותיי, הם למקרא. רבי אליעזר, תזכירו לי מאיזה בית מדרש שבא? בית שמאי? איזה שמות יהיו? אבל הייתי עומד גם על ההמשך מה שאומרת הגמרא. מה אומרת הגמרא בהמשך? מופיע לנו בדף עזר. זה סתם, בשביל ה... אני אומר, בשביל הבורות. אבל זה לא הבורות, זה יותר מבורות. כל פעם לא מזמין, לא אחרי. איפה הדף עזר? יש לי כאן, אבל איפה? כאן. בואו נראה את מה שאומרים, חורות. ואני נתן לך את משמרת תרומתי לעזר סבב שאתה אומר, ורחמנה אמר אבי לשמור, רבי שואה אמר, תרומתי, תרומותי כתיב, לא, לא אמת. אז אני אגיד לכם בעל פה, או שנקרא, תפעיל לי גם חורות. חורות למדה לדבר א', סתם, בשביל הכיף. מאוד, יש לכם כיף יותר גדול ללמוד נושא מקורות. שוואי ואהו, מינו וכולי 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 וכולי. כן? אומר שם, אלא בהקה נפלא. אבל יש שם הרויה לך שמו, שאינה רויה לך אל תשמו. תלויה, היא לא רויה לך, למה? אתה לא יכול. אתה יכול אותה. נכון, נתלויה, נספק. רבי אליעזר אומר, הנביא ראויה, שמא יבוא אליהו ויתערב. כלומר, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בשאלה מאוד חשובה. האם אליהו יבוא, אליהו לא יבוא, נכון? מה נחלקו? אני מעלה את האפשרות. שנחלקו בדיוק במה שקורה בסוגיה של הנאום של החנאי. הפוכית. רבי יהושע אומר, תרומה תלויה, מותרת לך או אסורה לך? זה תלוי באיך שאתה כבן אדם קורא את זה. אתה כבן אדם, בוודאי אסורה לך, נכון? כי ספק אסור. רבי יהושע אומר, לא, זה תלוי איך בשמיים רואים את זה. זה משמעת אולי, איך שבשמיים רואים את זה. ובשמיים אולי רואים את התרומה הזאת ליתר, וממילא אתה צריך לשמור אותה. מבינים את השאלה? זאת בעצם השאלה אם אתה הולך שם אחרי בת קול, או שאתה אומר לא בשמיים. אני אומר, אפשר לראות עוד כמה כל מיני מחלוקות כאלה, זה אמר מי שנבוא, אבל אנחנו נעבור כמובן לדברים אחרים, אני רוצה כמובן שנגיע גם אליהם. אבל לפני כן, אני רוצה... יש לי 200 דברים, זה ממש כל דבר זה כאב לי נפשו. אני לא טוב, אבל בואו נראה עוד שני דברים בזה. אני חוזר למן השאלה בזה מן העץ. רשי שם הוא קטסטרופה, וכל הראשונים אומרים את זה, אני לא אלה תשוב. כל הראשונים אומרים שרשי שם הוא קטסטרופה, כן? ונשאל אבל זה מן העץ, כן, רשי. השאלה אם אדם צריך לשמוע תרומה תלויה או לא. זה לא קשור אליהם, זה קשור לסוגיית תנורו של החנאי. מקודם הבאתי את העניין של האם ללמוד תרומותיי או ללמוד תרומותיי, זה בא למעט כמה שפחות. פורט, בסדר. תודה על ההגדרה. כן, נפרד. מה? זה אמרתי נפרד לגמרי, בסדר. זה אמרתי בשבילך, אנחנו לומדים תורת בשר ודם, אתה לומד כל החיים שלך רק תורת שמיים. טוב, בואו נחזור לנשאל הברזל מן העץ. ושוב, מה שעושה לנו שם רב ואומר, אם למקרא ואם למסורת, ומה שעושה שם רשי, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי! רשי, יש לנו מסורת, כי מה שמסרה דבר, אנחנו צריכים לדרושה ולא לפי המקרא. כשאתה קורא בין השם, אתה מוסיף הפרה של א' או ה', בין נון לשין, אתם שומעים? אם רוצים לקרוא בין השאר, רוצים לדעות וו, נון, א', ש', למה? מה הרשיות של החיים שלנו? מה הרשיות של החיים שלנו? אני לא אומר לכם, אני פשוט קטנתי מלאב. טוב, כל הרשיות שלנו. אני יכול להסביר איך זה קשור לקרא במסורת, וכאן נקרא במסורת, זה כמו שיטת בעלי התוספות, האם אתה לומד את המילה, או אתה לומד את ההקשר. וזה חשוב מאוד בידיעת מקרא במסורת. במקרא, אני לומד איך המילה כתובה, לא מעניין אותי מה שמסורת. במסורת אתה רואה את ההקשר. כך לומדים התוספות לגבי בגדולה, תלמד מתוך ההקשר. האם זה היה בגד, אז היה צריך להיות בגדו עליה. בגדו בא ממנה זה בגידה. למען אמר אם למסורת. בעוד שלמען אמר אם למקרא, הוא טוען. בגד, בגדו. בעוד שבגידה זה בדרך כלל בפוגדו. נכון? בכמה שקטן. אבל אם למסורת אומר לא. למרות שכאן כתוב בגדו ולא בוגדו, כיוון שכתוב בא, אז יותר מתאים בבגידתו בא מאשר בלבושו בא, נכון? תלוי בהקשר. גם כאן יש לנו לכאורה דבר. מי שלומד את ההקשר, אשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים מן השל הברזל מן העץ, זה העץ שצומח ביער. כשיטתו של רבי, וכאן זה מסורת, ואני לא תכף מסכים לנו. לכאורה מסבר אם למקרא בכל. חכמים אומרים אין למקרא ונשל, מה פירוש המילה ונשל? יש לנו איזה בתורה רק שתי דוגמאות, כלומר שלוש בעצם, שתיים אותו דבר. ונשל גויים רבים מפניך, זה כתוב פעם. אבל שם זה נשל את, לא כתוב את, אבל נשל גויים זה כמו נשל את הגויים, רק זה בידוע וזה בלי ידוע. נשל מי? מה הדוגמה לנשל מי בתורה? יש רק שתי דוגמאות, לא יותר. כי ישל זיתך. ישל זיתך בדגש, אמר הזית נשל. הזית נשל מן העץ. מאיזה עץ? שהוא מחובר אליו. וגם הגרזן נשל מן העץ שהוא מחובר אליו. אבל שוב שאלה אם אתה לומד הקשר או שאתה לומד מי. מה עושים עם הסתירה ברבית? אני אומר, היינו נאמרנו, קיצור, ולא פתרה את הבעיה. אני אומר לכם פה את עניות דעתי ואת התחושה שלי. למה רבי למד ונשל הברזל מן העץ? הוא למד על העץ שנחתם, ולא על העץ של הידית. למה רבי למד? אגב, בואו נסתכל במקורות. נוגעים במקורות.
איזה ספרי.
אני משהו?
אני צירק.
שלוש. כאן? 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 יש לי. סתכלו בספר ויקרא דיבור הדחוקה. נדבר בכלל במקום אחר, לא יודע איך מצאתי. דרך מילים בפרויקט השוט. רבי אומר, הרי הוא אומר, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ולשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס, כבר כתוב פיקוח נפש, למי שבא לידו ספק נפש ולא ידע. אמור מעתה, המגבה, הצדקות והמפרנס את העניים, והגובל את הכספים, על כמה וכמה תינתן במושב. עכשיו זה שיחה יפה, נכון? אבל מה אני יכול ללמוד בזה? מעבר לשיחה היפה שאפשר לתת בו. אני חושב שיש פה חיפוש עצום בדברים של רבי. שימו לב, רבי רוצה ללמוד את שכרו של מי שמגבה צדקות ומי שמפרנס עניים. באמת, שכרו במקומו וכבודו במקומו מונח. אבל מאיפה הוא לומד את זה? ולשלם הזה מנהל נשאנו באמת, הוא יהיה מוסקבה כתוב פיקוח נפש למי שבא לידו סבכי נפש. מה פירוש פיקוח נפש? מה זה פיקוח נפש? מה פירוש המילה פיקוח נפש? מה זה פיקוח נפש דוחה שבת? מה?
מצילים אותו.
הצלם, הצלם. פיקוח נפש זה הצלם נפש, אין זה פיקוח נפש. כלומר, קבע הכתוב הצלת נפש למי שבא לידו סבכי נפש. כלומר, ברור שאיך רבי רואה את עיר מקלט, מה ההגדרה הראשונית של עיר מקלט לפי רבי? הצלת נפש. להציל את הרוצח מגואל אדם. למה מגיע לו שיצילו אותו? אולי זה היה בשורים. שימו לב, ספק. אולי זה היה בשורים. בשיר הופרושם אדוני השופט, יש, וכשחטבתי עצים בא פתאום המסכן והכניס את ראשו מתחת לכסה. לא תמיד. לא תמיד זה שוגג. הוא אומר, אולי זה שוגג. שפק, פיקוח נפש, קבע התורה, תכניס אותו לעיר מקלט. זה מה שאומר רבי. יכולתי ללמוד גם לעיר מקלט כעונש. ואז מה אני אומר? אמרה, התורה בספק אני מעניש. לא, סליחה, לא בספק אני מעניש. בואו נגיד, מספק אני נותן לדעון שקר. אבל הוא לומד את זה, כאן אומר, יש חיוש גדול שאמרה כאן התורה, בעצם היית צריך להפקיר אותו למוות, אם לא להרוג אותו. בוא נגיד להרוג אותו, אתה לא יכול, תפקיר אותו למוות. מי ספק, אמרה התורה, תכניס את כל הלכת. מה אני יכול ללמוד מזה לעניין שלנו? רק במקום שהספק קרוב לאונס, אבל לא במקום שהספק קרוב למזיד, ובעצם השאלה כאן היא לא שאלה מילולית של בנשאל, כתוב עם א' או בלי א', עם י' או בלי י' ו' או בלי ו'. לא כל שאלה חייבת להיות השאלה הדקדוקית, השאלה יכולה להיות גם השאלה התוכנית. בא רבי ואומר, בנשאל לבזל מן העץ, אפשר להבין שהתורה מדברת על ספק קרוב לאונס, ואפשר להבין שהתורה מדברת על ספק קרוב למזיד. אומר רש"י כאן, הדבר הזה בא להציל אותו, התורה אומרת, התורה באה להציל בספק קרוב לאונס, לא בספק קרוב למזיד. חכמים חולקים ואומרים, התורה באה להציל אותו דווקא בספק קרוב למזיד. לאור זה אחר כך איך אתה דורש את המילים, ולא בצורה. אני לא יכול להאריך לכם יותר, כבר מתחיל לספק פיקוח נפש, וגם אני עוד מעט צריך להתחיל שיעור. ואני חושב שנשארנו עם טעם של עוד, בעיקר בדבר העיקרי שאיתו רציתי להתעסק הכי הרבה ולא הספק עוד מזה, אשר ירשו אלו. זה סוגיה יפהפית, נפלאה ביותר. לא הלך. עתיתי לעסוק בדורשים תחילות, מתי דורשים תחילות ומתי לא, ולתת בדבר הזה כללים, לא הלך. ויש כאן עוד כל מיני מילים שבהם הדברים יחסית יותר פשוטים, במקהלות, במקהלת, מקרין, מקרן, ששם ברור שזה רק מיעוט, אתה בא רק למעט, אתה לא בא להגיד שאני קורא מקהלה במקום מקהלות, זה לא מתבקש. כן. אבל אלה דברים פשוטים, אבל הדברים היפים, אשר שאומרים זה, 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 פה, זה ממש עוצרות כוח יש כאן. וגם בעניין של דורשים תחילות יש כאן עוצרות כוח, ולא הספקנו בעוד כמה דברים, אז נשאר עם טעם של עוד. עד למחזור הבא של בדיוק הסנהדרין בעזרת השם עוד 7 שנים. כמובן, 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 מי שרוצה הקודם מקבל את הדפים שלי, והבאים אחריהם אחריו מקבלים מי כמו חיים.